עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. עכשיו יש הפסקה במודיאל עד משחקי רבע הגמר שיהיו בסוף השבוע, שישי ושבת, ואנחנו מתרכזים בסחורה שלנו. אז יש כאן קודם כל חצי גמר גביע הטוטו, קבוצות חוזרות לפעילות. מכבי נתניה תארח את הפועל חדרה ב8:15, שידור ישיר בספורט 5, משחקי דירוג בגביע הטוטו, סקציית נס ציונה, הפועל חיפה 7:15 סטארס, ביתר ירושלים, עירוני קריית 8:15, 5 פלוס, ומכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, ספורט 4 ב8:00, כדורסל, יורו קאפ, מחזור 7, המבורג מארחת את הפועל תל אביב, שיצאו איתה אגב 600 אוהדים, זה קורה ב8:30, ושידור ישיר של המשחק הזה בספורט 3. אהלן יוני.
אהלן.
מה העניינים?
אני בסדר, אתה בסדר?
ברוך השם.
יופי, התגעגענו אליך.
כן. תאמר לי, איך אתה מסתגל עכשיו פתאום לחופשים האלה?
אתה לא קונה שהתגעגענו אליך.
לא. אבל איך אתה באמת מסתגל עכשיו לקטע הזה של החופשה שנכפתה עלינו עד סביב
שבוע? שמע, האמת התרגלנו, וזה היה תענוג, במיוחד הפינאלי אתמול, השישייה של פורטוגל, וזה ייגמר בסוף, כמו כל הדברים הטובים שבסוף נגמרים. ואתה יודע, יהיה לנו אלופת עולם, כנראה ארגנטינה, ונתקדם איתה. מה, איך אתה?
אני חושב על שוויץ, ראיתי את כל ארבעת משחקיה, ואנחנו פוגשים אותה, אתה יודע, בנבחרת ישראל, תפגוש אותה במוקדמות היורו.
רמה 2 מעלינו בכל פרמטר, אין לנו שום סיכוי שם מולם, תקשיב, זה שהם קיבלו אתמול שישייה, זה נדיר, זה נבחרת חזקה, מלאה כוח, פיזית.
היא הפסידה לפורטוגל השנה גם 4-0 באחד המפעלים.
ועדיין היא, בוא, אל תשווה אותנו לפורטוגל.
אני לא חס וחלילה וחס.
לא, בוא. אנחנו נזיע ונסחוף כמה שקי תפוחי אדמה אם נצליח לחלץ סטקו בבית משוויץ.
אתה יודע מה, אני עוד לא רואה אותנו באמת מביאים את מלוא הנקודות מקוסובו ובטח מבוקרסט.
נכון, למה אני לא.
אבל בסדר, אתה יודע, זה מה שיש מאוחר יותר, פשוט אנחנו קצרים בזמן. מאוחר יותר נדבר על התסבוכת המשפטית עם הבחירות לרשות ההתאחדות שיהיו ב-27, בית הדין העליון החזיר את הדיון בעניין שינו זוארץ לוועדת הקשירות או הקשרים או הקושרים. נשמע על העניין הזה מאוחר יותר. עורך ומפיק שר פלסטר, אחראי על השידור ברדיו 103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 שר בן חמו, האורחים באינטרנט, רון שאין, עדן בן ארי ונויה חסון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פותחים עם סל אמרגי, אל מונדו, אהלן סל.
שלום לך.
נו, איך המרגש באמת שלא יודעים לבעוט פנדלים?
אם זה היה רק הבעיה של הפנדלים, הייתי אולי יותר מבסוט, אבל זה לא בעיה של הפנדלים.
אבל שחקנים, בוא נה, שחקנים, קבוצות צמרת, בוסקץ, אתה יודע, זה לא ילד.
לא, קודם כל זה מאוד מוזר שלויס אנריקה בחר את השלושה הראשונים, ואחר כך לא, כלומר אחר כך השחקנים צריכים לבחור, אבל זה משהו גם קשור לפסיכולוגיה, כי סרביה, האיש שנכנס שתי דקות לפני, כדי לבעוט פנדלים, והאיש הזה סרביה, אתה יודע, 16 פנדלים בעט ו-16 שערים, כלומר אפילו פעם אחת הוא לא טעה, ודווקא אתמול כמובן בלחץ אטומי, היה גם מאוד קר, גם קרלס סולר שהוא מאוד מאוד בטוח היה בוולנסיה גם הכתיב, ובוסקץ בינינו, הוא הקפטן וכל, אבל מתי הוא בועט פנדלים? בברסה אף פעם.
כן, אבל אתה יודע, אתה הולך לפנדלים, זה נכון שבפנדלים ספרד בכלכה תנפה את הדשא, כמו שאומרים, אבל לפני הפנדלים, מה זה כל המסירות לרוחב, כל הזמן רוחב, 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 רוחב.
1,300 פסים, למה, למי?
אני לא ספרתי, אני לא, אתה יודע.
לא, אני מבקש, יותר מ-1,000.
אמרתי 1,300.
אתה מבין, מה זה, למה זה, מה השיטה פה, מה, אתה יודע מה, עזוב את השיטה, מה האסטרטגיה בלהניע כדור לרוחב, 30 מסירות לכיוון השוער, 50 לכיוון קדימה, אבל אף אחד לא מגיע ל-16. תסביר לי את השיטה הזאת.
האסטרטגיה זה לנצח קבוצה שהיא עושה בונקר, אוקיי? ב-2010 ספרד לקחה את אליפות עולם עם הטיקי טאקה. ההבדל, וזה נכון, שאתמול וגם במשחק ביפן, לא היה בכלל את המסירה האחרונה למטה, כלומר לא היה אף אחד שעושה את ההבדל, פדרי לא קיים, וזה נשמע וזה נראה, הוא צריך מאוד משעמם, מאוד מאוד רוחב, וזה כמובן נתן גם למרוקו לעשות הגנה יותר טובה, וכן, לספרד...
אבל איך באים סל, תגיד לי, בלי חלוצים, גם גרמניה, גם ספרד, ב-2010 היו לספרד חלוצים, היו אנשים שבועטים מחוץ לרחבה, ככה אתמול זה נראה, אתה יודע, כמו משחק 21 או גולם במעגל, או שני גלמים.
אל תגזים, מחוץ לרחבה בספרד בדרך כלל לא היו, אבל כן היה ב-2010 דוד ביגיה וגם ראול.
אמרתי, היה, כן, היום, אבל היום אין.
החלוץ צריך להיות, קודם כל החלוץ שלויס אנריקה בחר זה מורטה, אבל גם שחקנים, שרוב השחקנים שלויס אנריקה בחר, הם בדרך כלל לא משחקים בקבוצות שלהם.
הוא עלה בדקה ה-60 מורטה.
כן,
אבל אתה יודע, מורטה זה שחקן שמוכח, אתה יודע, יש לו מספרים יפים, והוא חלוץ טוב, זה שהוא עושה במכנסיים בחלק מהמקרים, זה לא אומר שהוא לא טוב. אני לא חושב שהייתה בעיה של חלוצים בספרד סל, הבעיה היא שחלוצים ושחקני כנף לא קיבלו כדורים כדי לרוץ, להיכנס לתוך הרחבה. זה הייתה הבעיה, הבעיה ששיחקו לאחור.
לא, קיבלו, אתה רואה את הכדור מגיע צד ימין, צד שמאל, אבל הם לא עשו את אחד על אחד, הם לא ניסו, אולמו בצד שמאל, טורי בצד שמאל, ניסו, אבל לא הצליחו, מה לעשות? וצריכים להגיד את האמת, ספרד, חוץ מהילדים שהם היו, אתמול לא היו ככה כמו גברי ופזי, אין להם שחקנים, בוא נגיד את האמת, ספרד, אין להם היום את שחקנים כמו פורטוגלה, ברונו פרננדס וברנרדו סילבה, כמובן בברזיל, אין להם את הכוכבים האלה, אין להם את השחקנים האלה שעדיין עושים אחד על אחד.
כן, אבל עדיין, זה נכון מה שאתה אומר, אבל עדיין, בוא נגיד לפני המשחק, ועל הנייר הם קיבלו הגרלה הכי נוחה, מרוקו. זה נכון שמרוקו להיט, אני כן חושב.
לא, הם קיבלו את המסלול הכי קל, כי הם מנעו את ברזיל, זה נכון. אבל בבחינת שמינית הגמר, אני הייתי מעדיף לקבל את אוסטרליה, או את שווייץ, קבוצות שהן עושות פחות הגנה, כי מרוקו קבוצה, שקודם כל קבוצה ביתית, א', שתיים, קבוצה מאוד הגנתית, עם כוח עצום, אתה ראית את השחקנים של מרוקו?
לא, אני לא מסכים איתך, הם לא הגנתיים בכלל, הם ממש לא הגנתיים.
מי לא הגנתיים? מרוקו לא הגנתיים?
לא, אני אגיד לך, כי לא...
מול ספרד... ראית מה הם עשו ממרכז השדה אחורה?
רגע, שנייה, אני אסביר מה שאני אומר.
אבל זה בסדר, זה לא ביקורת, זה הטקטיקה שלהם, אני הייתי עושה את הדבר אולי, זה בסדר, אבל מה לעשות? אפילו היום בונו, השוער האגדי, כבר האגדי, שהציל את הפנדל והכל אמר, אנחנו שיחקנו, כפי שצ'ולו סימאונה משחק את בית אתלטיקו, הגנה, 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 ולעשות מתפרצות.
לא, אבל גם לא אתגרו את ההגנה, ההגנה לא עמדה בשום אתגר ממשי, באמת. אני לא זוכר מצבים, אולי שני מצבים ב-120 דקות.
נכון, נכון, אבל כמה הצלחה של מרוקו. מרוקו עשה הגנה מצוינת, ואתה משלב את זה לספרד ששיחקה על הפנים, היא ממש בלי עומק, בלי כלום, ועם החלוצים לא כל כך, אתה יודע, היה קשה מאוד להכניס את הכדורים שם בפנים, וכן, נבחרת ספרד, הכל ביחד, תשמע, זה שילוב של שחקנים לא טובים אתמול, משחק לא טוב, הגנה מצוינת, פסיכולוגיה גם פה נכנסת חזק, ומה לעשות, ספרד היא יותר טובה ממרוקו, אבל ספרד היא לצערי לא ברמה של ברזיל, צרפת או ארגנטינה.
אולי ספרד צריכה מאמן זר?
מעלה.
אולי היא צריכה מאמן זר?
לא, לא, אני חושב, יש כאלה שומעים, קודם כל השאלה הגדולה זה לואיס אנריקה, המאמן שחייב להגיד במקסימום שבוע הבא, להגיד לנשיא רוביאליס אם הוא ממשיך או לא, בהתאחדות
מחכים.
אה, כן, החוזה נגמר, בוא נגיד שלפני המשחק אתמול, בהתאחדות כולם רצו שהוא ימשיך, הוא כנראה לא כבר רצה, אתמול ביקורת והיום בספרד, אתה רואה בעיתונים, בעיתונים במדריד, בעיקר ביקורת קשה ביותר, אני חושב שבסוף בסוף כמעט כמעט בטוח לואיס אנריקה לא יעזוב, כלומר יגיד שזה סוף, למרות שאם אנחנו מכירים את האיש, כשהוא שומע את הביקורת, כשיש יותר ביקורת, הוא, אתה יודע, הוא עושה דווקא והוא ממשיך, אבל אני לא יודע...
אז רגע, הוא לא ימשיך או כן ימשיך? מה אתה אומר?
אני לא, לא יודעים. אני חושב שלא. אני חושב.
אה, לא. אוקיי.
אני חושב.
ומי המועמדים? מה הלאה באמת?
קודם כל דיברו, קודם כל עדיין דיברת על מאמן זרים, לא, נראה לי ש... דיברו קצת על פוקטינו, אבל לא, נראה לי שיש שני שמות... ספרדים דווקא, אחד זה המאמן שכן התפטר מבלגיה, רוברט מרטינס, ומאמן פחות מוכר בעולם, שזה מאמן שהיה בבלנסיה, בלבאו, שזה מרסלינו, אבל לא, אין הרבה שמות גדולים מבחינת זרים, אולי פוקטינו, אבל אני לא רואה את זה.
הבנתי. תגיד לי, בשורה התחתונה יש ככה שחקנים שיקבלו גט לצמיתות בנבחרת, מישהו שכבר יודעים שאחרי הכישלון הזה, זה כישלון אגב, ככה רואים את זה בספרד, נכון? להיות מודחים ברבע בשמינית הגמר.
כן, אבל זה כישלון בגלל שזה מרוקו וזה שמינית הגמר, אבל זה לא כמו שהיה ב-2014 ו-18, שזה היה דור הזהב שכבר היה זקן, זה דור החדש הזאת, זה נכון, בוסקץ עדיין לא הודיע, אבל בוסקץ זהו, בוסקץ וג'ורג' ויאלווה, כפי שרמוס היה לואיס אנריקה במחאות פיטר אותו, אז הם שחקנים שכבר לא יהיו יותר בנבחרת הספרד, אבל זה צעירים כמו גברי פדרי, אנסו פאטי, כמובן אסנסיו, השאלה מי המאמן החדש, אבל אם אתה שואל אם זה כישלון, כן, זה כישלון, כי זה מול מרוקו, שלמרות הכל ולמרות ההתלהבות והמשחק פיזי והכל מבחינת טקטי, מבחינת שחקנים היא מוגבלת, כלומר ספרד הייתה צריכה לנצח אתמול ולא עשת את זה, וזה כישלון, נקודה, אין מה לעשות, זה כישלון.
טוב, על הכיף אקסל.
לא,
בוא נראה באמת מי יחליף את אנריקה, שלא רוצה להישאר גם אם רוצים אותו, אבל זה מה שיש. תודה.
זה בדיוק מה שיש,
ביי. דרור זמיר, שליח וואלה במרוקו, שלום לך, ערב טוב.
אהלן חבר'ה, מה העניינים?
אנחנו חיים בצניעות, אתה יודע, אנחנו לא נוסעים למדינות שבאמת עולות לרבע גמר מונדיאל. בוא תספר לנו על החגיגות שם.
תשמע, אני, האמת, תפסתם אותי פה בזירת הפשע, מה שנקרא, בדיוק איפה שהייתי אתמול, איך בשעה הזאת, צפינו פה במשחק השמיני גמר, יחד עם עוד אלפים, עשרות אלפים, אני מאמין פה בכיכר ג'מע אלפנה, במרקש, ותשמע, מה אני אגיד לך, זכינו להיות חלק מהיסטוריה, אני מרגיש. במקום הנכון, בזמן הנכון.
ומה יהיה עכשיו, מה שנקרא הלאה, שיש נבחרת כמו פורטוגל, או שלא חושבים על זה עדיין?
תשמע, לא חושבים, עדיין אנשים פה מבוסמים מההישג האדיר הזה, שלא חשבו בכלל, לא דמיינו בתחילת המונדיאל, שדבר כזה יכול לקרות, רבע גמר, נבחרת ערבית ראשונה, נבחרת אפריקאית, ואתה יודע, ניצחו את ספרד, אז אני חושב ש... הכל אפשרי, גם פורטוגל, אם עברנו את ספרד, אז אפשר לעבור גם את פורטוגל. הנה, אתה שומע? אני לא יודע אם אתה שומע פה את הצעקות שצועקים לי פה, שהזכרתי את השם של פורטוגל.
כן. מה קורה עם המלך? מה אמר בית המלוכה? מה נותנים? אני יודע, איזה מענק לעם, משהו?
מענק לעם, זה אני כבר לא יודע. לא יודע להגיד באמת אם...
ולשחקנים, למאמן.
אני מאמין שיצפרו אותם כהוגן, בסוף הטורניר, אבל אתה יודע, מתרכזים, עכשיו מתרכזים בכדורגל.
לא, ברגע שהם בין שמונה הגדולות, זה מתבטא גם בכל שלב, ומזכה אותך במענק כספי בחלוקה גבוה יותר. כמובן שהאלופה לוקחת הכל הרבה, אבל... גם פה מדובר בהרבה כסף.
כמובן, הם קבלו והם מקבלים לקבל יותר ולעלות גם לעשות את הבלתי יאמן ולעלות לחצי גמר, וזה כבר יהיה, אני אהיה פה גם ביום שבת, אני אהיה בקזבלנקה, ואולי אנחנו נדבר גם על זה.
מה אתה שומע באמת על, אתה במרקש, מה אתה שומע על ערים אחרות מבחינת החגיגות? כל המדינה צוהלת או רק מרקש?
כל המדינה באטרף, בטירוף חושים. יש כאן פשוט הרגשה שלא, לא, לא, אף פעם לא הרגישו אותה פה. כולם עם חולצות של הכוכבים וכולם...
השאלה פה היא שמעניינת אותי, זה אחד, זה שתי שאלות. אחת, אם יש פתאום נהירה לכיוון קטר לרבע הגמר, אם יש כרטיסים, מנסים שם משהו לעשות שוק שחור, לשלם סכומי עתק, והיותר חשוב, איך יקבלו אותם? מה מתכננים שם על קבלת פנים? כי זה ברור שזה הולך להיות קרנבל בנוסח כן. קרנבל ברזילאי.
תראה, המרוקאים יש להם כבר נוכחות לא מבוטלת בכלל בקטר. אחרי העלייה הזו, אכן יש ביקוש גבוה להגיע למדינה לקראת יום שבת, אבל להגיד לך את האמת, הכרטיסים למשחק... אין זה כרטיסים למשחק לכל מי שרוצה, לכל מי שחפץ. אז פשוט יגיעו להגיד
שוק שחור.
יפה.
גם בטלוויזיה זה יהיה טוב, אני משוכנע, אם באמת תהיה שם סנסציה. בינתיים תבלה, דרור, הרבה תודה.
תודה רבה, חברים.
בכיף. עוזי דן, שליח ספורט הארץ לקטר. אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר באמת על ההצגה של פורטוגל, במקרה של שווייץ היא לא חד פעמית, היא כבר ניצחה אותה 4-0 במפגש האחרון ביניהן, אבל הם מוטטו אותם, הפורטוגלים פשוט מוטטו את השוויצרים, עם כל ההגנה המנוסה שמשחקת באירופה והכל.
כן, אני חושב שאף אחד לא ציפה למשחק שקול, לא קשור עכשיו רונלדו כן או לא, פורטוגל התפוצצה, פורטוגל משחקת... שוב, גם כאשר רונלדו שיחק וגם כאשר הוא מסופסל, משחק את פרננדו סנטוס עכשיו הרבה יותר התקפי מאשר התרגלנו ממנה ביורו, במונדיאל שעבר, גם ביורו שהיא לקחה ב-2016, כי יש כלים התקפיים פנטסטיים, והמאמן משתמש בהם, והמאמן גם, כפי שנכתב אגב בארץ, שני כולם היה אמיץ ואכן עשה את הדבר המתבקש בספסל את רונלדו, עכשיו זה מתבקש אולי מקצועית, אבל מבחינת צעד בתוך הדר ההלבשה והכוכב הכי גדול שלו והבן אדם שהוא הגן עליו.
תגיד, יכול להיות שהוא רק חיפש טריגר עם כל הסיפור הזה של הביקורת על ההחלפה שלו והדברים שהוא סינן ומה שהוא אמר במסיבת העיתונאים, זה היה טריגר, הוא בכל מקרה היה מספסל אותו?
אני לא חושב, אני חושב ש... זאת אומרת, תראה, הקטע הזה של הדיבור שהוא החליף אותו, וכאילו הם אמרו שזה מול הקוריאני, זה לא די ברור שניסו בנבחרת גם רונלדו וגם פרננדו סנטוס וגם בהתאחדות, שלא יהיה סיפור ולנסות לתתת מתחת לשטיח. אבל מקצועית, וראית את זה במשחק האחרון נגד רום קוריאה, רונלדו שחק באמצע, הוא פשוט לא היה טוב, הוא הפריע לקבוצה. ותשמע,
אני לא יודע אם הוא הפריע כמו שהוא באמת מסומן גם בראש לשחקנים כשחקן מטרה שהכדור בהתקפה חייב להגיע אליו.
זה גם נכון, אבל זה גם בראש שלו, תשמע, היו לו שם...
כן, אבל עוזי...
שתיים רק למסגרת.
נכון, וגם היו לו הרבה איבודי כדור, אבל אם אתה שם את המקבילה שלו, מסי... אז נכון שמסי פרש שטרות בשערים, אבל גם מסי עומד במגרש, ואתה יודע, לפעמים הסתכלתי עליו איזה 6-7 דקות, הוא משחק על 5 מטר, והכדור לא מגיע אליו בכלל, אז השאלה עם שחקנים כאלה, האקס פקטור שמביאים זה בשנייה וחצי, שהם מקבלים את הכדור.
מה שאתה אומר על מסי זה נכון ולא נכון, כי מסי כיום, כן תורם לנבחרת ארגנטינה יותר ממה שרונלדו תורם לנבחרת פורטוגל, ובואו לא נשכח שמסי צעיר מרונלדו בשנתיים וחצי, עכשיו בגיל 38 או 35 וחצי, זה משמעותי מאוד מאוד מאוד. רונלדו
גם התפקידים שונים, התפקידים הם שונים, אתה יודע,
נכון, רונלדו שנתיים וחצי, היה עדיין בסיוע, ובדיוק, מסי עושה מסי, מסי לא צריך לרוץ, מסי יכול לעמוד וחלק
לא, כדורים. לא, זה ברור שהוא לא צריך לרוץ, אבל הוא עומד.
בסדר, אז אני אומר, זה חלק, יש לו את הפריבילגיה הזאת, כמו שהיה יואן קרויף וכמו שהיה גיורא שפיגל לעמוד. לקריסטיאנו רונלדו אין את הפריבילגיה הזאת.
תגיד, אני עומד... שואל לך שאלה, סתם, שאלת מיליון דולר, אי אפשר בכלל לענות עליה, אבל אולי אתה כן, כי לך יש תשובה לכל שאלה. רונלדו משחק, זה גם נגמר שש?
אני לא יודע, אני לא יודע, ומצד שני, אתה יודע, מאוד יכול להיות שנגד מרוקו, פתאום יהיה 0-0 60 דקות, ורונלדו ייכנס, והוא יפקיע צוות שיגבור את המשחק, וזה, זאת אומרת, רונלדו עדיין, עדיין, למרות שהוא בירידה והכל, זה עדיין שחקן שיכול להכריע, אני אגיד לך דבר כזה, אם, אני חושב שאם פורטוגל מגיע לחצי גמר נגד צרפת, רונלדו יפתח בהרכב נגד צרפת.
למה?
כי יש פה גם עניין של ניסיון, ויש פה גם עניין של זה, זאת אומרת, יכול להיות שהמאמין ישחק בצורה אחרת, במשחק הראשון הוא שחק בכלל עם שניים מקדימה, רונלדו ושואו פליקס, אבל כשהוא עבר ל-4-3-3 הרגיל שלו, אז רונלדו כאמור קצת תפויה, בוא נראה, מרוקו, נגד מרוקו, גם אם פורטוגל עוברים, שש זה לא ייגמר, בין אם רונלדו ובין אם רמוס, זה עם כל הכבוד, היה פה, השמצרים קצת התפרקו אחרי שני הגולים הראשונים, אפילו יאן זומר שהוא שוער פנטסטי, פתאום ראית שהוא ככה איבד את הביטחון
אחרי הראשון,
אחרי הראשון, אחרי השני, נכון, נכון, ואנחנו נוראים לשוער מעולה.
איך אתה באמת עכשיו שיש לכם פגרה, מה אתם נחים, אתם רואים, מה אתם עושים שם?
רוני, מי כמוך יודע, כאדם שהיה בפרינט הרבה מאוד שנים, שדווקא בימים שאין משחקים, צריך למלא את העיתון, או את האתר. אז בסדר, עובדים, הכל טוב. הכל טוב, מזג האוויר, מזג האוויר אגב, אילו התחשב פה בעניינים.
אין נסיעות
היום,
גם.
היום לראשונה, מעונן ואפילו מטפטף.
ואין נסיעות גם, צריך לזכור, נכון? אין נסיעות ממדינה למדינה ומאות קילומטרים.
אין נסיעות, זה צ'ופר אדיר לעומת מונדיאלים. בטח.
עוזי, המון תודה, נשתמע.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם יוסי מדינה, אתר בבא גול, שמסקר בין השאר את הספורט בעולם הערבי. אהלן, יוסי.
אהלן, ערב טוב.
איך, תתחיל איתי במקרו, איך באמת העלייה של מרוקו לרבע הגמר השפיעה ממה שאתה רואה באתרים על הכדורגל הערבי? כי בסך הכל היו פה ניצחונות, היו פה הבלחות במונדיאל, היו פה גם כישלונות, אבל מרוקו כאילו מחזיקה גם את אפריקה וגם את מדינות ערב, כל זה יושב על הכתפיים שלה.
כן, זה תהליך שהתחיל, אני חושב שכבר בתחילת המונדיאל, כבר מסעודיה והניצחון שלה לארגנטינה, ולאט לאט רואים איך כל העולם הערבי מתלכד סביב הנבחרות הערביות, זה לא משנה הנבחרת שלי, הנבחרת של יריבה, אנחנו יודעים שיש גם יריבויות בתוך האזור הזה, ועכשיו באמת כל העולם הערבי מתגייס סביב מרוקו, הנציגה שלהם פעם ראשונה שנבחרת ערבית מגיעה בכלל לרבע גמר מונדיאל, זה הישג חסר תקדים, ובאמת רואים גם מי שבקטר ומלווה רואה אוהדים מכל העולם, כולל ערבים ישראלים שנוסעים לקטר ומלווים את הנבחרת הזאת.
תגיד, התחושה היא שזה מונדיאל ערבי, זה מדינה ערבית, אבל גם הרוב שם הצלחות של טוניסיה ומרוקו וסעודיה שניצחה את ארגנטינה, וכל זה ביחד הופך, התחושה, אני שומע את הפרשנים שנמצאים שם, זה כאילו מונדיאל ערבי, לא רואים הרבה...
גם אירופ... ביצים, גם ביצים.
כן, כן, גם ביצים.
25,000 מרוקאים.
כן.
זה לא רק תיירים, גם יש המון שחיים שם. היה לפני שנה, במקום גבי הקונפדרציות, עשו טורניר ענה, גבי הערבי שם. ורוב האוהדים, זה אנשים שחיים בקטר, כי זו בגלל של מהגרים בסוף. ראית עכשיו טוניסאים שחיים בקטר, ומרוקאים שחיים בקטר, ועכשיו גם מן הסתם מונדיאל, אירוע יותר גדול, אז באים מכל העולם לתמוך בהם.
כשאתה מסתכל באמת על נבחרת מרוקו, שעם כל הערכה לקבוצה בליגת האלופות של אפריקה, אבל זה לא נבחרת, אתה יודע, שאימה על התואר האפריקאי אפילו.
כן, כן, צריך גם לזכור פה, אתה יודע, קודם כל הרבה מאוד שינויים שעוברת מאז גביע אפריקה בתחילת השנה, קודם כל החליפו מאמן. היה לשם מאמן ואיד חלילוזית שעשה שם בלגן ורב עם חכים זיאש, הכוכב הכי גדול שלהם. בהתאחדות המרוקאית אמרו אותו, בואו, שנייה רגע, אתה השתוללת פה יותר מדי. הזיזו אותו הצידה. הביאו במקומו מאמן מקומי, ווליד רגרגי, שגם שיחק בנבחרת מרוקו. מכיר, אתה יודע, קצת יותר מכיר את המנטל, זה לא מאמן זר שנוחת מבחוץ, ומצליח לאפס את הנבחרת מחדש, לבנות אותה מחדש, כמובן מחזיר את זיה שחטף השעיה וסולק מהנבחרת, ובונה את הנבחרת מחדש לקראת הטורניר הזה באמת בהצלחה.
תגיד, יש גם הזדהות עם הנבחרת, זה לא רק ברחוב ולא רק במועדים, גם העיתונאים, גם התקשורת, כאילו... הולכת איתם, כאילו אין שום מילת ביקורת, אין שום הערה, נכון? ההישג הוא מטריף, ההישג הוא גדול.
זה הסינדרלה, כמו אנחנו מכירים את זה מכל טורניר, הנבחרת הקטנה, אולם זה כבר, היא לא מוכיחה שהיא קטנה, אתה יודע, לנצח את ספרד, את בלגיה, את קרואטיה, לעשות אקו. הנבחרת שאף אחד לא ציפה שתגיע כל כך רחוק, אז באמת, אתה יודע, גם אם היא מתפסיד עכשיו, וזה השפלה, כמו ששווה את הספר מפורטוגל לשמאל, זה האמת שלהם כבר עשו. אז ההישג בידיים שלהם.
אני חושב שבכל מקרה, לפחות בצוות המקצועי, עזוב כל שחקן מה הוא מרגיש, כי הוא על הדשא, אבל המאמן בטח חושב על, אתה יודע, שיטת משחק שתשבש את הפורטוגלים.
כן, הוא עשה את זה גם מול ספרד, ראינו את זה, הפרדים הניעו והניעו כדור, אבל בסוף למשל, הם לא, כמעט ולא בעטו לשער במשחק הזה. כן, מדובר במאמן שהוא טקטיקן לא קטן, הוא ראה את זה עוד לפני כן בקבוצות שהוא אימן, ובהחלט, אתה יודע, למשחק מול פורטוגל, אתה צריך להגיע בשיא הפוקוס, גם, לא שפה, כמו שאמרתי, גם אם אתה מפסיד, בסדר להפסיד לנבחרת שהרבה יותר חזקה ממך, אבל בוא נגיד, שישייה, אני רוצה להמר בזהירות, כנראה שמרוקו לא תחטוף.
כן. רק שלא תהיה שביעייה, יוסף.
לא, היא קיבלה גול אחד ועד עכשיו.
אני באמת מאמין שהוא מגיע הרבה יותר ארוך. אני חושב שגם המשחק הזה מול שווייץ קצת איפס, כוונו קצת מביא אותם בדריכות.
כן, אבל עכשיו היא... אבל עכשיו היא שיחקה, עד עכשיו היא שיחקה, בוא נגיד ככה, נגד התקפות לא מהמשובחות. ולכן היא ספגה שער אחד בכל ארבעת המשחקים וגם הוא עצמי. השאלה, אתה יודע, אם ההגנה הזאת היא באמת חסינה מול ברמות כבר של רבע גמר וחצי גמר, ומדברים על הנבחרת הזאת להגיע רחוק. אז,
לא, זה צריך להיות ריאלים. הפער לטובת פורטוגל קיים, זה לא צריך לבוא ועכשיו להיסחף גם עם זה. מצד שני, יש להם חוליית הגנה של שחקנים, שכולם שחקים באירופה ברמות גבוהות, אם זה אשרף חכימי בפריס סן ז'רמן ומזראוי בביירן מינכן, ורומן סייס הקפטן ששיחק שני, עכשיו הוא משחק בבשיקטש, אבל גם יש פה חבר'ה גם עם ניסיון מסוים ברמות גבוהות, כמובן הפער הוא לטובת פורטוגל, אבל הוא פחות, זה לא עכשיו איזשהו פער עצום בין שתי הנבחרות, שעכשיו אתה אומר עצרו שחקנים מהרחוב.
כן.
כן, 3-0 כזה.
תאמר לי, אחת המסקנות, מסקנות הביניים, הטורניר בקטר עד כה, שאנחנו באמת כבר מריחים את הסוף, זה ההצלחה של ארגון נטו לזלזל במדינות ערביות, לא משנה, מפרציות או אחרות, בתחום הזה, ועובדה שסעודיה מארחת ב... את האליפות ב-27, אליפות אסיה, קטר את 23. אני מניח שסעודיה תרצה להריח גם את המודיאל ב-34, אני לא משוכנע שהיא תרוץ עד 30.
כבר היה דיבור על 30 וזה קצת ירד מהפרק. תראה, יש כרגע, זה עניין ממש גיאופוליטי, אחרי שקטר וסעודיה, בימים שאין מודיאל, זה שתי יריבות מאוד מאוד גדולות במפרץ, וכל אחת מהן יש להן את התוכניות קדימה, להיות הכוח העולה במפרץ, וזה מתבטא בהמון דברים. אז דיברת על סעודיה, סעודיה קיבלה לפני כמה חודשים אירוח של משחקי אסיה חורף, כאילו סקי ודברים כאלה, באיזה אתר, אתה יודע, מאולתר. אז הם, שתי המדינות האלה, גם קטר וגם
טוגה, תאמין לי, הם יצרו אחלה שלג בכסף
שלך. רגע, למה, רגע, למה הרוסים? גם הרוסים, רבותיי, בסוצ'י הרוסים ייצרו שלג, זה מקום עם שש מעלות בחורף.
אז אני אומר, קטר וסעודיה יהיו שחקן מאוד משמעותי, בטח אחרי המונדיאל הזה, בעוד הרבה מאוד טורנירים שנים קדימה.
יוסי מדינה, המון תודה. קל דרשטר, בעבר שוער ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, כיום מאמן שוערים, ואחד שגדל בקרואטיה. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב לכולם.
בוא דבר איתנו על בונו, השוער של מרוקו, שאתמול באמת נותן הצגה, שוער לליגה. אתה יודע, באמת יופי של הצגה הוא נתן אתמול.
לא רק של הפנדלים, הוא עד עכשיו, אני הסתכלתי את הכל המונדיאל, הסתכלתי שוערים כי זה מעניין אותי איך שוערים בעולם מתקדמים, ואני חייב להגיד שכל השוערים משחק רגל יציאות גובה. אני מאוד מבסוט מה שאני רואה, כי יש שיפור ענק אצל שוערים. בונו כבר שוער מוכר, חבר'ה, הוא משחק בסביליה, זה לא בן אדם שעכשיו הגיע מ-X ליגה של האפריקה, שאנחנו לא מכירים כל כך, הוא מאוד מוכר, הוא מאוד איכותי, חוץ משבחור מדבר חמש שפות, גם הוא מאוד אינטליגנט, אז זה מאוד חשוב על השלב הזה של השוערות, ששוער היום זה כבר זה לא רק בן אדם שעומד במקורות, יאללה, פרטי כדורים. או
לצור
כדורי, זה לא... על השלב הזה צריך להיות אינטליגנט, לא כל אחד יכול להיות בנבחרות, זה עניין.
תגיד, זה פטנט משהו, הוא המציא שם, שהוא נותן חצי כיפוף עם ברך שמאל,
ואז... רק שתדע, אתה יכול לראות את ב-98 היה לי מאמן שוערים גם, שהוא נותן לי את הפטנט הזה, ואני עציתי... הרבה השתמשתי בפטנט הזה, אבל יש חוק חדש שרקל אחד...
רק רגל אחת.
יפה. עכשיו זה מצד אחד, מישהו לא יודע לעשות את הטכניקה, נפילה קדימה על אקסון הרשו, אנחנו אומרים זה בשוערות, פעם היה שוערים שנופלים בקו. וזו טכניקה מסוימת שאתה צריך יודעת, באיזה שלב של הברכיים אתה צריך להוציא את הכוח מתפרט קדימה. וזה לא פשוט, ושוערים
אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת אתה היית שוער, והעניין הזה של פנדלים מבועט טוב או שוער טוב זה פילוסופיה שלמה שחקרו את המיטב החוקרים, אבל אותי מעניין את כזה דבר, נגיד אתה כשוער הבועט הראשון שלך הכי טוב של הנבחרת היריבה בועט לעמוד, מה זה עושה בתוך הגוף של השוער באותו רגע? הוא אומר זהו, אחרי שהם החמיצו את הראשון אני לוקח את השני ואת השלישי ואת הרביעי?
תראה, אין ספק ששוער מקבל ביטחון, ואין ספק שבועט הבא חושש. זה תהיה בטוח על זה. אבל מישהו יש לו יתרון מ-11 מטר, זה רק שוער. כי בסופו של דבר, שאני אומר לשוערים, תגיד, יש לך 11 מטר, נכון? הוא אומר, כן, אתה חייב לקבל גול, כי זה 11 מטר, זה מצב סטטי, ואין לו הגנה, הכדור עומד לו, הוא יכול לעשות, הוא יכול לשאול לך ימינה או שמאלה, איך שהוא רוצה. הוא אומר, כן, מה יקרה שאתה לוקח כדור? אז הוא אומר, אני גיבור, לא רק גיבור, עוזרת על הקבוצה, נותן את הבועט שלהם, עוד יותר ביטחון שהוא יכול לתת גול, והוא לא צריך לפחד, הוא משוחרר על הביטה, ראיתם אתמול בוסקט, בוסקט הקן, כן. שהוא גדל בברצלונה, חבר'ה, אי אפשר להגיד שבן אדם הוא לא יודע לבוא כדור.
לא, אבל הוא לא פנדלי, הוא לא פנדליסט, זה לא, אתה יודע, הוא לא בועט.
כן, אבל הוא לא קיבוצניק גם בכדורגל.
אבל בפנדלי, הוא קיבוצניק.
מה זה, פנדליסט זה רשום בתעודת זהות?
כמו שמאמן שספרדי הוא אמר, אני לקחתי 3 עם הכי ניסיון מה שאפשר,
כן,
ורציתי
כן.
לשבור קרח עם הבוסקט, ובוסקט מה הוא עשה... לא יודע מה הוא עשה, אבל הוא לא יצא לו...
טוב, אנחנו גולשים פה לבועטים. אני רוצה לשאול אותך שאלה על יאן זומר. גם כן שוער אגדה. שוער מעולה.
אבל קטן, קטן.
קטן, אבל אחד השוערים הטובים באירופה.
נכון, הוא אחד של השוערים שהוא יישאר אלה נמוכים. שאני פחות את האוהב. לא בגלל אני גבוה, ואני חושב שאחורה צריך להיות בן אדם, נגיד עכשיו, הנה מונדיאל, יש לנו מונדיאל, אתה יכול להיות אגב גם דרום קוריאני, גם יפני, אנשים גבוהים, חבר'ה, זה לא כבר אגדת הסינו.
כן, אבל הוא צריך בבונדסליגה.
הסומר שואל פנטסטי, יש לו משחק רגל מצוין, אחד לאחד, בן אדם של הפנדלי מצוין, פשוט אתמול הוא גם אמר בעיתון שוויצרי, אני שיחקתי בשוויץ, אז קצת סברתי את העיתון שוויצרי, אז הוא אומר, אנחנו כולים, כולל אותי, הוא אומר, אנחנו צריכים להגיד סליחה לכל התושבים, לכל האוהדים של השוויצרים, פשוט לא באנו במשרה. אחד משמעי, לא באנו, אני לא באתי, אף אחד לא בא, אני לא יודע מה הסיבה על זה, וזה לא יכול להיות בעתיד, והוא אמר מפה...
אתה יודע, יאן זומר זה אחד השחקנים שבנו עליו את הנבחרת, אמרו, אם יש לנו שוער כמו יאן זומר, אנחנו יכולים להגיע הכי רחוק שאפשר.
אבל חלילי, אתה מסכים איתי שגם זומר יש לו יום אחד שאתה חייב לתת לו קרדיט ולהגיד, לא הלך לו, מה נעשה, אבל אוקיי, בואו נגיד שלשוויצרים נתנו שם פייט ונתנו גולים, אז זה גם לא קרה משחקנים, אוקיי, אין בעיה, אין לי היום שוער, אבל אני רוצה לסגור אחורה בטון, לא רוצה לקבל גולים בקלות, ובדיוק מה שאתמול קרה, עזוב את הכישרון של הפורטוגלים. אני לא מכיר כזה שוויצרים, היו כמו חמה.
יש לנו עכשיו רבע גמר, אתה רואה שוער בין שמונה הקבוצות שבאמת עושה את ההבדל?
שוער של הברזיל. אני חולה על הבן אדם. שוער של, קוראים לו, אליסון?
אליסון,
כן.
זה בן אדם שרוצה לי כל כך כיף בלב שאני רואה את זה, הוא משחק. את לא נראה כל בקלות. זה בן אדם מטה 97, יש לו 100 ומשהו קילו. הוא כל כך עושה זה בקלצה, בקלות, וגם הוא התנהגות שלו, ו... פעם אחד יורגן קלופ הוא אמר בליברפול, חבר'ה, שאתם מסתכלים את אליסון, אתם חושבים שעולם שוערות זה קל, הוא עושה את זה, אני לא יודע איך הוא עושה את זה בקלות, הוא אומר לעצמו לבד את המאמן שלו, אז אני חייב להגיד שהוא בן אדם שיכול לעשות הבדל במשחק הבא נגד קרואטיה. מצד שני, אני לא כל כך שמח אל השוער קרואטי בכל זאת שהוא היה גיבור שנגד על הפנדלים נגד קבוצה הריבה שם,
כן.
נגד יפנים, אבל אני חייב להגיד ששואל קרואטי הוא מאוד רע בן אדם, יש לו נקודות רעות על היציאות גובה נגד בלגיה, הוא צריך להיות
גם משחק רגל
פשוט קטסטרופלי ביותר, אני לא יודע למה הוא לא שם דגש והוא לא עושה את הדברים האלה באימונים שלו ובקבוצה שלו, אבל אתה יודע, הכל מתחיל ממאמן שוערים, ופה נמתחיל ופה נגמר.
על הכיפק. קלי, המון תודה.
תודה לכם.
נשתמע. עכשיו את נחתה של כדורסל, ארלי וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
מעלם חברים, ערב טוב.
בוא נדבר קודם כל על הפועל תל אביב, הערב בהמבורג, יצא עם 600 אוהדים של הפועל מגיעים למשחק הזה, זה באמת כמות מדהימה.
אבל זה רק תחילת הסיפור במקרה הזה, כי לאוהדי הפועל בכדורגל יש איזושהי אחווה עם קבוצה מקומית שם, סן פאולי, וגם האוהדים שלה מתכוונים לבוא למשחק הזה ולעודד את הפועל, אוהדים גרמנים.
כן.
אז זה הולך להיות שם, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה אפילו משחק חוץ, כי אמבורג בכדורסל מלכתחילה, יש לה 2,000 צופים כל משחק, אבל איך מישהו בגרמניה אמר לי, זה צופים, זה לא אוהדים, הם די שקטים, קונצרט, רולקסים, פרוות, אז כשנצפה היום הערב בשידור, כנראה נשמע בעיקר שירי אוהדי הפועל תל אביב.
וסיכויים?
מה אנחנו יודעים על הקבוצה הזאת, על הקבוצה הגרמנית, אני משל לא מכיר באף שחקן?
בדיוק, לא קבוצה מהראיות אירופה, גם בשנה שעברה אלו הייתה, אבל אז היו לה כמה שחקנים מאוד משמעותיים, והיא איבדה את כולם. הכוכב, מה שהכי קרוב להיות כוכב שלה, קנדל מקלום, הרכז, לא ישחק הערב בגלל מחלה. מצד שני, שלושה שחקנים אחרים שנעדרו בשבוע שעבר חוזרים. וקבוצה שכבר קיבלה, שנמצאת בכלל במשבר, עם רצף של כמה הפסדים, כולל 28 הפרש בבית ללונדון ליון, שהפועל תל אביב פרקה אותה ב-17, אז זה פחות או יותר מראה, מלמד על האיכות של הקבוצה הזאת, אבל הפועל תל אביב יש לך את החבילה שלה, לא בתקופה מדהימה.
הפועל נגד בודצ'נוס תירתה באמת רע מאוד.
היא לא הייתה במשחק.
כן.
אומנם היה איזה שלב ברבע הרביעי שהם חזרו עד מינוס 2, אבל היא לא הייתה במשחק מההתחלה, היא רק רפפה אחריה. ודני פרנקו דיבר על זה שהספסל נראה כבוי, זה נראה יותר טוב ביום שישי בחולון כשהם ניצחו, ומשם הם ירצו להמשיך המשחק הזה, הם ירצו להשאיר את, את המשחק הביתי עם בודו שמוס כן. מאחור ולשכוח ממנו.
בואו נעבור למשחק מחר של מכבי עם ולנסיה, שחוזרת, מגיעה להיכל אחרי ניצחון ב... על הכוכב האדום.
על פרטיזן.
על פרטיזן, בבלגרד.
כן, בבלגרד, כן.
ו... אבל היא חסרה את קריס ג'ונס למשחק הזה.
נכון, גם במשחק הקודם, קריס ג'ונס יצא בשלב די מוקדם, נפצע ולא חזר, וניצחו למעשה בלעדיו, שזה יפה. באיזשהו מקום ולנסיה נמצאת במצב קצת דומה לזה של מכבי. אמנם קשה להגדיר את... עודד קטש כחסר ניסיון, עבר כמה שנים, אבל חסר ניסיון יחסית ביורוליג, ו- ולוולנסיה יש מאמן שמוגדר מאמן העתיד של ספרד, אלכס מומברו, שהיה שחקן הרבה שנים בריאל מדריד, בבלבאו ובמקומות אחרים, והוא ככה נתן עונות יפות בליגה הספרדית, קיבל את הצ'אנס השנה בוולנסיה, קצת במפתיע, כי הקבוצה הזאת, אני מזכיר, אין לה חוזה ארוך טווח עם היורוליג, אם היא הגיעה לטיקט לשנה אחת, היא צריכה לעשות פלייאוף ביורוליג כדי להישאר במפעל, אבל על חיים אמרו, בינתיים זה לא התחבר מדהים, אפרופו השוואות למכבי תל אביב, אבל כן יש איזשהו גרף שיפור בוולנסיה, עם דובלביץ' הבלתי נגמר, שנראה לי שהוא כבר בן 79, לפי זה שהוא משחק כבר 60 שנה שם, ריברו, אחד מהריבאונדרים הטובים ביורוליג וריבאונדרים בהתקפה, שזה בדיוק עקב האכילת של מכבי. אז לקבוצה הזאת יש מה למכור, אבל מכבי תל אביב חייבת הניצחון הזה מחר, פשוט חייבת.
עכשיו, מכבי בינתיים אין לה מחליף לפויטרס.
אני חושב שמכבי עצמה לא יודעת עד הסוף מה היא מחפשת, האם היא מחפשת
קנטר? לפי הדיבורים זה מחפשת ארבע. שהוא מושלם בקליעה, מושלם במסירות, זה אגב צריך למסור בארבע, וכוכב בהגנה.
כן, אז לא, יש שם איזו התלבטות אם ללכת על מישהו שהוא ארבע וחצי כזה, עם קליעה מבחוץ באמת.
ארבע וחצי, עשרה לחמש.
כן, או ללכת על סנטר שיהיה שונה מניבו, וייתן להם איזשהו אלמנט נוסף, שבעצם, אתה יודע, דיברנו על זה כבר בקיץ, ש... ניבו ופויטרס קצת דומים מדי בשביל להיות שני הסנטרים, אז אולי כאילו לתקן את הטעות הזאת. אני חושב ש... תראה, כדי לפתור את כל הבעיות, מכבי תל אביב צריכה שניים, שלושה שחקנים לפחות. היא לא תביא שניים, שלושה שחקנים.
יהיו פיתורים אחרי זה? יהיו פיתורים?
אחרי זה לא. יכול להיות שאחרי השבוע באיטליה, אם לא ינצחו את שלושת המשחקים.
אני לא יודע. אם מכבי מפסידה מחר, אני לא יודע מה יקרה.
בבקשה, למה אתה אומר לא קופמן?
אני חושב שחכו, לוקח זמן להביא מישהו, צריך שיהיה הסכמה, עניינים.
זאת השאלה, אם יחכו להביא מישהו, כי הראינו את מכבי כבר מפטרת בלי להביא אף אחד, ואז מתחילה לחפש.
כן.
עם כל מיני פתרונות ביניים, פעם זה אליור לובין, ואבי אבן, וכל מיני.
כן, כן, ברור.
לא פוסל שום תרחיש.
הרלה, על הכיפה, כמון תודה.
תהיו חזקים, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם עורך הדין אילן בומבך, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל מקבל את העתירה שלך, ומחזיר את הסוגיה של שינו זוארץ, שמתמודד על רשות ההתאחדות לכדורגל, לוועדת הכשירות, אני מקווה שזה ועדת הכשירות, כדי לבדוק, את כל התרומות והחסויות המסחריות של שינו, שהוא צריך גם באמת למסור פירוט, לפי מה שקראתי בפסק הדין,
כן.
על כל אחת מהן תוך שלושה ימים, אבל השאלה תמיד מה שמעניין אותי, זה מה שאנחנו לא רואים בכתובים, ומי הן האותרות שאתה כאילו מייצג אותן, הרי מתישהו נדע.
קודם כל אני רוצה להגיד לך קופמן שאני העברתי לשופטים שישבו היום בבית הדין ניפויי כוח של כמה קבוצות שהם בהחלט אלה שמגישות את העתירה, אליהן הצטרף אגב אורן חסון אחרי שהוא קרא את הנימוקים ואת ההחלטה פשוט המאכזבת מאוד של ועדת הכשירות, אז הוא החליט גם כן להצטרף לעירור, ולכן הגשתי את העירור גם בשמו גם בשם הקבוצות האחרות. למעשה כרגע אורן הוא היחיד ש... היה בשמו, השאר פשוט חוששות, הן יודעות שאם חלילה מבחינתן זו ארץ יבחר, הרי שהוא...
מה, מה הטענה שלכם?
אבל בכל מקרה הוא ידע, זה דברים שאי אפשר לשמוע בסוד.
הנקודה זה לא מהאותרות, הנקודה זה החששות, החשדות, הראיות, העובדות, אפילו דברים שזו ארץ מודה בעצמו, מה שמדהים, תראו לכם שבמהלך הדיון שהיה בוועדת הקשירות, זו ארץ בעצמו מודה, אני לא מכחיש שתרמתי למכבי פתח תקווה ולהפועל תל אביב כסף. אבל לא ביותי יושב ראש, נו אז מה? אבל התקנון אוסר גם כשאתה חבר התאחדות, כשאתה חבר הנהלה, גם אז אתה לא יכול לבוא ולתרום.
אבל תגיד רגע, אני רוצה אילן, באמת להבין מכם, מה הטענה שלכם?
הטענה היא שיש פה, אני אסביר חיוני.
שהוא פעל בחוסר תום לב, שהוא בשחיתות, במה?
הוא פעל בניגוד,
הוא מסר את כל המידע, מה זאת אומרת?
כן, נו, אני...
קודם כל הוא לא מסר את כל המידע, אני העליתי פה המון טענות, המון מידעים שקיבלנו מהקבוצות עצמן, על זה שהוא תורם גם במישרין, גם בעקיפין, באמצעות כל מיני קבוצות, באמצעות חברות שקשורות אליו, לקבוצות שמנינו פה.
אבל זה פוסל אותו?
כי
הוא תרם? זה פוסל אותו?
בוודאי, איזה שאלה? מה, אתה קונה קבוצות בכסף? אתה רוצה
למה קונה? תורם להם כסף, לחיות.
תורם להם.
כן, מה הבעיה?
מה לעשות, יוני, שיש תקנון, תקנון מאוד מסודר להתאחדות, חוץ מזה שיש כללי ניגוד עניינים, וברגע שאתה עומד להיבחר, אתה לא יכול לשחד את האנשים, אתה לא יכול לקנות תת שפייה בסכום של 200 מיליון שקל, ואתה לא יכול לתרום.
נתן למכבי פתח תקווה כסף לפני כך וכך שנים, כי הוא רצה להיבחר עוד כך וכך שנים.
לא כך וכך שנים, אני מדבר איתך לשנים האחרונות. מה זה כך וכך שנים? הוא פרש ב-2019 מאותו יושב ראש, ומאז ועד היום הוא תרם כספים.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאורן חסון...
שצריך לשנות את התקנון ואת כללי ניגוד עניינים, וזה אתה חושב.
אני חושב שאורן חסון צריך להיות יושב ראש ההתאחדות, אני לא חושב שנכון לפסול את שינו זוארץ על סמך תרומות שהוא נתן, העתירה הזאת אין לה, לא תחזיק מים, תזכור מה שאני אומר לך, למרות כל
התרומות. לא, לא, זה לא מה שאתה אומר, יוני, לא קראת את פסק הדין.
אתה לא, גם לא קראת את פסק הדין, ובוודאי שלא קראת את העתירה. אם היית קורא את העתירה, אז אני אומר לך...
העתירה לא קראתי, פסק הדין קראתי.
אוקיי, פסק הדין הוא מאוד חד ומאוד ברור, הוא צריך לתת תצהיר מאוד מפורט לגבי כל התמיכות הכספיות.
תסביר לי משהו, דבר אחד, אילן, את הקטע הזה.
כן.
אנחנו בסדר מכירים את שינו, ואנחנו יודעים.
כן, אתה יודע שאתה אומר שהוא בחור רציני.
לא, 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 בחור רציני.
הוא נדיר.
הוא קודם כל פילנטרופ שקבוצות ילדים והכל.
זה יאמר לזכותו. תבין,
הוא לא עושה את זה לקחת ממכבי פתח תקווה, אתה לא יכול להרוויח לירה סורית תפוקה. והיא עלתה לו כבר מיליונים.
אבל הם טוענים שמרוויחים את הקול שלו.
לא, אבל אני אומר עוד פעם, למה זה רץ בראש רשימה, איך קוראים לו? אבי לוזון יש לו רשימה שלו, רצות שלוש רשימות. אבל בכל מקרה, אתה יודע, אם אנשים כאלה, אתה יודע, ככה הכדורגל גוסס.
כן.
אם אנשים כמוהו, אנשי עסקים מהשפיץ בתחומם, לא יתרמו כספים, אתה יודע, זה כבר יהיה מוות קליני, זה עוד שלב בגסיסה.
זה בסדר, ואתה לא יכול לתרום לקבוצות שאמורות לבחור בך באופן מפתיע.
אבל כל הקבוצות שתומכות בך
באופן פומבי, אבל זה התקנון בדיוק קובע שאסור לעשות את זה. הוא קובע במפורש, בסעיפים ברורים וחד משמעיים, שאתה לא יכול להיות גם חבר וגם שאתה תתרום לקבוצות כדורגל. לא באותו זמן. מצטער, אתה רוצה להיות יושב ראש, אל תתרום לאותן קבוצות שבוחרות בך, זה אחרת זה קניית קבוצות בכסף, השופטים לשמחתי הבינו את זה מהר מאוד. אני בטוח שהדברים האלה יתבררו ממש בימים הקרובים, ולפי המידע שנמצא בידינו, יש יסוד סביר לחשש, או לא לחשש, שאדון שינו לא יתמודד בסוף.
אתה יודע מה...
אני לא מדבר על הקטע שזה, אתה יודע, גם תיפסק מהתרומות הרי בסך הכל.
כן, אתה יודע מה יקרה במצב כזה, שאנשים בעלי הון, כמו שינו זוארץ, כמו
אחרים... אני לא יושבי ראש התאחדות, שמי החליטו מה הם רוצים, או לתרום. למה שיהיו? דרך אגב, הוא כבר היה יושב ראש התאחדות, אתה יודע, יוני
וקוף,
הם היו אחרי שלושה חודשים, הוא פרש.
אתה יודע איפה חוסר מזל של שינו, שאורן חסון, או מי שלקח אותך, לקח אותך, ולא הוא לקח אותך.
רק שאני אדע מי הקבוצות. אילן, המון תודה.
תודה רבה, כל טוב.
אנחנו עכשיו עם גיא גודס, מאמן הפועל חולון, כדורסל כמובן, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתמול ניצחון באמת פירקתם את לגיה ורשה, 101-78, הייתי כבר ביתרון הרבה יותר גדול במהלך המשחק, עוד ניצחון אחד ואתם ראש הבית.
כן, בסיטואציה שנוצרה, ששעתיים לפנינו... אוסטנד הבלגים ניצחו את גאד אפרייד בחוץ, זה פתח קצת את הבית,
מצד אחד, מצד שני זה גם שם עלינו המון לחץ לפני המשחק, כשחלילה קורה משהו, אז אנחנו מסתבכים לגמרי. אבל אני שמח שעשינו את העבודה כמו שצריך.
מה זה מסתבכים לגמרי?
זה יכול היה אפילו לשים אותנו בסיטואציה שנהיה בחוץ, בקונסטלציות מסוימות, שבסיבוב האחרון בר שם שחקים בבית נגד גלת עשרה, ואם פתאום הם מנצחים, ואוסטר מנצחים אותנו.
והפרשים בניצחונות, כל הדברים
האלה. וכל הסיפור הזה, אתה יכול פתאום למצוא את זה במקום אחרון, או בסיטואציות לא נוחות אחרות.
המשחק הבא שלכם הוא בבית או בחוץ?
לא, בבית, זה
המשחק האחרון.
נגד אוסטר בבית. בחוץ, סליחה, ואם ננצח באוסטן, אז אנחנו נסיים במקום הראשון, ועלינו אוטומטית לטופ 16.
שזה הייתה המטרה מראש, נכון?
זה המטרה הראשונה כמובן, אבל גם שנה שעברה, עלינו מהמקום השני, בפליין נגד בשיקטש.
כן, אבל ניסים, אתה יודע, קוראים יום כן, יום לא, יום למה לא?
לא, לא, ברור, אז המטרה שלנו קודם כל נצח, ואחרי זה, אם חלילה לא, אז המשחק עם תורה ביטוי, אתה טוב משנה שם מה לעשות. זה השיטה.
כן.
תגיד, איך האנרגיות אצלך?
האנרגיות מצוינות.
כן, גם אחרי כל הסיפור של הנבחרת, וזהו, אתה בקבוצה ממוקד מטרה.
אני תמיד ממוקד בכל סיטואציה שיש, אפילו בסיטואציות הכי קשות שהיו, אפילו שקיבלתי את הנבחרת, אז הייתי בסיטואציה קשה עם ראשון, הייתי ממוקד מטרה, ושם את הדברים בצד, וממשיכים קדימה, בסופו של דבר.
מה עם חיזוק הקבוצה, גיא?
מחפשים בנרות, השוק בעיקר הגבוהים, לא... אין כרגע הרבה שחקנים, ולא שחקנים איכותיים, אז אנחנו מחפשים ורוצים עוד להביא כמה שיותר מהר מישהו שיכול לעזור לנו בתוך הצבר, גם ה-BCL וגם גם לרוטציות בליגה, אין ספק.
כן, זאת אומרת, אבל אתה יודע, למצוא היום באמת שחקן עם ניסיון אירופי, לא להתחיל ללמד אותו איזה אמריקאי שמגיע, את ההבדלים, רק ללמד אותו זה מפסידים 6 שבועות.
לא, מאוד קשה, ואנחנו גם לא רוצים סתם להגיד הבנו משהו כדי להביא, להרגיע את המערכת או,
כן.
או את מי שמסביב. אנחנו רוצים להביא מישהו שאנחנו יודעים שהוא יכול לתרום לנו, אפילו לא את הכי דברים הכי גדולים בעולם, אבל ייתן לנו קצת עומק... כי ב-BCL, בעיקר בקבוצות, במאבקים, שם אתה צריך גודל וסייל, ואתה צריך ספסל, זה חשוב לנו.
על הכיפק, גיא, המון המון תודה.
תודה, בכיף גדול.
תצליחו. אנחנו יוצאים, כן, יוצאים להפסקת פרסומות עם הפסקת דיווחי תנועה. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר על הפועל באר שבע, אנחנו מתחילים לחזור מה שנקרא להספסת.
כן, הפועל באר שבע, אני חוזר להספסת כבר היום, ממש בדרך לבלומפילד, זה כזה מוזר, אבל זה נחמד שלפחות יש תאום בין פיפה שמחייב, אתה יודע, את ההתאחדויות לקיים משחקים לא בימים של המונדיאל, אז אין היום מונדיאל, אז אפשר לבוא לראות גביע טוטו, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים.
בטח אין כרטיסים, נכון?
שערים 10-11 עדיין סגורים, אתה יודע, זה חלק מהעונש.
זה בעיה, בגלל זה לא ימלא האצטדיון.
תראה, אני יודע גם מהערב, גם מבאר שבע, כמו שנדבר תכף, גם ממכבי חיפה מחר נגד בני סכנין, קהל יגיע, זה לא שהאצטדיונים יהיו ריקים.
לא, ברור, ברור.
מן הסתם, אתה יודע, לא יהיו בכמויות גדולות מדי. אני מעריך שהוא...
תגיד, איזה מכבי תל אביב אנחנו הולכים לראות מחר היום, עם יונתן כהן חדש, עם פחות 10 קילו, עם זהבי יותר בטוח בעצמו, מה?
א', איביץ' חזר מבסוט יחסית מהמחנה שהם עשו באנטליה, עשה 2 משחקים נגד קבוצות טובות בליגה הטורקית, ניצחו את המשחקים האלה, לא יודע אם זה יכול להשליך על משהו הלאה, אבל אתה יודע, כשאתה חוזר מחופשה ארוכה, ומכבי תל אביב עשתה חופשה של כמעט 10 ימים לפני שהיא חזרה להתאמן, אז אתה בטח רוצה לחזור ולראות שהשחקנים רציניים, וגם מנצחים
קבוצות מהליגה הטורקית. אבל הוא לא עושה ניסוי כלים עם ההרכב האולטימטיבי.
לא... דווקא כן, זאת אומרת, אתה יודע, ראיתי ככה באחד הרמדורים בדרך לפה. אבל בהרבה, יוני, בהרבה ליגות, כולל אגב בגביע מדינה ולא גביע טוטו, נותנים לשוער מחליף לשחק את הגביע, ודניאל טננבאום. סתם, אני אתן לך למשל דוגמה. אם דניאל פרץ יימחר בקיץ, כן? כמו שאוסקר גלוך
עשוי להימחר. טננבאום יהיה שוער ראשון.
אני לדעתי, זה ודאי. זאת אומרת, מכבי תל אביב מחזיקים מטננבאום.
בוא נגיד שאם דניאל טננבאום, אני אלך איתך יותר רחוק.
טננבאום לא שיחק שנתיים, אני יודע מה מצב על הגב שלו, אבל שנתיים הוא לא שיחק.
האם הוא היה על המדף, הוא היה במכבי חיפה?
כן, כן, הוא שוער טוב מאוד, נכון שהייתה לו את הבעיה בגב, קופמן, ובגלל זה דניאל פרץ גם לקח מהר מאוד את הכפפות ונשאר, אבל כן, יוני צודק, דניאל טננבאום שוער טוב, מעריכים אותו במכבי תל אביב, רואים את הדברים גם באימונים, שמה, הוא מזנק באימונים כבר שנה וחצי, אבל דניאל פרץ שוער מצוין, אז, אז הוא במקום הזה. תראה, אני מעריך שאנחנו שוב נראה, לא רואה אותו עושה ניסוי ומשחק עם ארבעה מאחור, נראה עוד פעם שלושה בלמים, אגב מאוד מעניין שהוא נותן לעידן נחמיאס לפתוח, וזה למרות שעידן נחמיאס יודע, הוא אולי השחקן היחיד שיודע שהוא צריך לחפש קבוצה, הוא גם ידע את זה בקיץ והוא לא חיפש קבוצה, אבל עוד הפעם הקפיטה ואומרת לו לבלם הזה שהביאו מקריית שמונה, שהוא בלם טוב בעיניי, היא אומרת לו כדאי שתצא, אבל עדיין הוא אמור לפתוח היום, אני ראיתי את זה ככה תוך כדי נסיעה שהוא בהרכב. אני מניח שיונתן כהן ישחק על הכנף השמאלית, זאת אומרת בשלושה בלמים, כי בהתקפה ישחקו ערן זהבי ודור תורג'מן, שזה אחד הבשורות המעניינות, שאיביץ' גילה את דור תורג'מן.
אין מצב שהוא מאמץ איביץ' את מה שראינו בהרבה מאוד משחקים במונדיאל, 4-2-4, 4 קדימה. כי יש לו את הכלים, יש לו את יובנוביץ' ויש לו את זהבי ויש לו את טורג'מן, והוא יכול לאיים על
הוא יכול לאמץ כמעט כל דבר, אבל בעיניו עדיין המערך הכי נכון למכבי תל אביב זה שלושה בלמים ושני שחקנים על הכנפיים. אני מניח שהיום זה יהיה ג'רלדש צד אחד, כמו שאמרתי, יונתן כהן צד שני. התקפה, שוב, דור טורג'מן ש לא קיבל ממנו שום הזדמנויות, שחקן מאוד מוכשר, אתה יודע, אנחנו דיברנו המון על אוסקר גלוך, ואוסקר גלוך הוא באמת משהו מיוחד, גם במחנה הזה הוא עושה דברים מדהימים, אבל גם דור תורג'מן הוא שחקן מצוין, אנחנו לא מספיק מכירים אותו פה.
אני רק רוצה באמת בנקודה הזו לתת את הרכב הסופי של מכבי תל אביב, טננבאום, ג'רלדש, פיבן, לוקאסן, נחמיאס, אבי ריקן, דור פרץ, גויגון, יונתן כהן, ערן זהבי ודור תורג'מן, ירושלים, יונתן שבי, אגבדיש, גלאזר, יורם מליח, טרידובסקי, פררה, ויש פה אשטה, אני מקווה שאני מבטא את השמות פחות בכיוון, תומר אלטמן, רון סדריק, איתי זדה ויואב תומר. כן, תוכמן.
כן, אנחנו, אני מניח נראה היום דשא גם הרבה יותר טוב בבלומפילד, אתה יודע, אנחנו ניצלנו את זה לעשות בפגרה הזו של המונדיאל, ניצלו פה, אתה יודע, במגרשים את הזמן כדי לעשות את שזרוע החורף, והבנתי שהדשא נהדר, תכף אני אכנס ואני אראה. צריך להזכיר, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים במשחק מאוד חשוב שהיה לה עם הגב אל הקיר פחות או יותר רק לא מזמן בליגה, אבל אתה יודע, זה סוג של הכנה גם לליגה שאנחנו נחזור בשבת הבאה, וגם אתה יודע, ליום ראשון גביע המדינה. אי אפשר לזלזל באום אל-פחם שהדיחה את איביץ' במכבי תל אביב לפני, בעונה הראשונה של איביץ', וביום ראשון מכבי תל אביב נוסעת לאקו, המשחק בסוף באקו, ואני חושב שהוא רוצה לראות גם הערב וגם ביום ראשון את מכבי תל אביב רצינית ומכבי תל אביב חזקה, כי הוא צריך לסגור את הפער, יש פער ביניהם לבין מכבי תל אביב, מכבי חיפה והפועל באר שבע, וממכבי תל אביב צריכה לחזור כן. ולעשות סיבוב שני עם אחוזי הצלחה יותר גבוהים ממה שהיא עשתה בסיבוב הראשון כדי לסגור את הפער הזה לקראת הפלייאוף.
יהיה משהו שיגיע בינואר או שדוחים את זה כבר ליוני?
בטח.
מכבי תל אביב מחפשת מגן ימני זר, קיצוני שמאלי, וזהו, אלה שני השחקנים. אם היא תמצא, אני לא יודע.
ובשוק הישראלי לא מחפשת שום דבר, נגיד שבירו כזה, זה לא משהו שעומד על הפרק?
נכון לעכשיו לא. נכון לעכשיו לא, גם קריית שמונה, אני מבין, לא רוצה לשחרר אותו, וגם מכבי תל אביב כרגע, העדיפות היא יותר לכיוון המגן הימני, מישהו שיהיה לא רק לשנה או לחצי שנה הזאת, אלא גם הלאה, מישהו שמן הסתם יחליף את ג'רלדה שלא מספיק טוב, וכנף, מישהו שיהיה מהיר, מישהו שייתן לאיביץ' את האפשרות לשחק גם עם כנפיים יותר מהירות. אלה שני השחקנים שגם לא מעט סוכנים בחול מחפשים בשביל מכבי תל אביב, ואני מניח שבסיום המונדיאל הדברים יתחילו קצת לזוז, גם בקבוצות
הביאו,
יותר גדולות.
אולי יביאו מישהו מנבחרת מרוקו. תוכמן, תודה.
תודה, ביי ביי.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בואו ספר לנו מה קורה בביתר ירושלים.
ביתר ירושלים נחת הלילה, נחת שוער, שוער קמרוני ששחק בליגה הקונגולזית, שהוא מה שנקרא השוער המוביל להיות ה... שוער הבא של ביתר ירושלים, סיכם את נאב.
לא היה מישהו אחר, איזה ליטאי שהוביל?
היה זה ליטאי אחד, אדווינה, ששיחק במנבחרת ליטא ובז'לגיריס קובנה, אבל קודם כל הם קיבלו עליו פידבקים פחות טובים, והם על פי הקלטות לפחות של השוער קמרוני, שגם שיחק במנבחרת קמרון, הם נראה יותר טוב כרגע מבחינתם, אבל בכל מקרה הוא מגיע.
אני אוהב את הקטע של הקלטות, תאמין לי, זה...
לא, אבל יאמר מזכותו יוני של השוער, שאמרו לו, תקשיב, אנחנו מסכמים איתך את התנאים, הכל בסדר, אבל אתה מגיע לפה לחמישה ימי התרשמות, הוא אמר, אין בה, אני בא להוכיח את עצמי, תראו מי אני...
חמישה ימי התרשמות, אני אומר לך, מקצת כדורגל שאני ראיתי בחיים שלי, אי אפשר לגדעת כלום מחמישה ימי התרשמות, לא לשוער ולא לשחקן, לא בהתנהגות ולא על המגרש.
אבל רוב השחקנים שמגיעים זה דרך קלטות היום, היום יש לך את הווי סקאוט, יש לך את כל
הפיקה. נכון, נכון, תשמע, מכבי חיפה הביאו שני בלמים מקלטות ומידע, אבל ראו אותם, ראו אותם משחקים.
מניסיון עם שוערים אפריקאים, דבר ראשון לבדיקת... נוירו-אופטומולוג, לוודא שאין לו עיוורון לילה. כי היו פה הרבה שוערים מצטיינים, שמול זה הקוראים פשוט לא ראו.
חשבתי לבדוק להם את
השיניים. אני לא כמוך, יוני.
לא? אתה לא בודק להם? מה? תעודת זהות, אתה מאמין למה שכתוב שם.
מה זה מעניין אותי? ברחוב בן 74, הוא עולה למגרש, הוא בסדר?
הבנתי אותך, כן.
אנחנו לא גינלים.
כן, נכון.
כן. אבל בקטעים של בעיות ראייה, היו כבר מספיק לשוערים אפריקאים פה שהצטיינו דרך אגב.
קוף, ראית אגב את ההחלטה של ההתאחדות לגבי...
כן, כן, ראיתי, דיברנו כבר עם בומבך וכאלה, ו...
אני חושב ש... בומבך אתה שתהיה בריא.
אני חושב שזה, אני חושב ש... שינו צריך לשקול את צעדיו.
מה אתה אומר?
מה אני אומר? תשמע, פסק הדין...
עזוב בומבך, קופן.
אני חושב שכל הקטע של התרומות, זאת אומרת שאם אדם תורם, אדם תורם לא למטרת רווח, אוקיי? כך אני רואה את זה, אבל אם הם רואים את זה אחרת והתקנון לצידם, בסדר, תשמע, יפסידו רק את שינו, אתה יודע, לא רק, לא שאני מזלזל באורל חז וחלילה, אבל יפסידו את שינו גם כתורם, כי יש גבול כמה אדם יכול לקבל כפות.
אז זה העניין, שאני חושב, אם אתה שואל אותי,
אבל לא מדבר על מכבי פתח תקווה, אני מדבר על קבוצות אחרות.
תרם... כבוד גדול מגיע לו, זה לא פוסל אותו משום דבר. לא, זה גם לא צריך לפסול אותו, זה לא אינדיקציה. שינו זוארץ רשאי להתמודד, ושינצח את אורן חסון כן או לא, זה בעיה שלו. אני לא בטוח שהוא מנצח את אורן חסון, אבל בגלל שהוא תרם ולפני שנים, ותרם לקבוצות, והוא רצה...
אתה יודע, חסויות ל... אני מכיר קצת את, לא את מבנה העסקים של שינו, אבל במה הוא עוסק, אוקיי? בסי דאטה כמנכ״ל ועוד דברים, זה לא בדיוק משהו שבכדורגל יעשו מזה רווח. אתה יכול לראות בזה כאילו, נגיד חסות מסחרית, כמו סתם לסוג של בירה, או בנק או דבר אחר. אתה מבין? אבל פה באים, אתה יודע, עכשיו מה יקרה? אז הפועל תל אביב שהוא תורם להם, אני יודע, אולי מכבי נתניה הוא תורם להם, בטח למכבי פתח תקווה.
לא, מדברים יותר על מכבי שעריים, מרמורק, כאלה קבוצות שהן קטנות, וכל 40-50 אלף שקל שהוא תורם להם, והוא עושה את זה מכל הלב, הם ייפגעו, לא יהיה להם את הכסף לזה.
ברור,
כן, בסדר,
אני לא יודע, אני לא יודע, תשמע, אני לא יודע אם הוא יחליט להפסיק לתרום. אבל בתכלס, אתה יודע, זה עלול לקרות, כן?
תגיד, אם הוא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, והוא רוצה לתרום. הוא לא יכול. לא הבנתי את הדבר הזה. מה זה לא? מה זה לא? נו.
לא, יוני, אני אגיד לך מאיפה זה נובע. ב-2018, כשהוא התמודד בזמנו, היה את הזיקה, מחקו את זה, ואמרו ניגוד עניינים. ואז הוא חתם כאילו שינו, שהוא לא ייתן יותר כספים ולא שום דבר בשום מקרה, לאף גוף ואף...
אתה מבין, בן אדם צלצלו אליו, אמרו לו, תשמע, אנחנו צריכים 40-50 אלף שקל כדי לחיות.
אתה מבין?
הבן אדם
רוצים... לא לחיות, מחנה אימונים, לילדים.
כן, לא משנה, אני קורא לזה לחיות.
זה לחיות.
בדיוק.
אימונים ולילדים, תשמע, אנחנו מכירים את הקבוצות האלה, צנצי.
הבן אדם לא ייסס, תרע, עכשיו הוא משלם על זה מחיר.
אני חושב ששינו זה הבן אדם הכי טוב בעולם, אני לא אומר...
נו, אז אני אומר, אתה יודע, הוא תורם, זה לא שהוא הולך ל... זה לא שהוא נותן כאילו למכבי פתח תקווה מאות אלפי שקלים, מממן מאמן או דברים כאלה, כפי שהיה בזמנו עם רבש.
אבל זה עכשיו...
אבל הדרך לתת להפועל תל אביב, לקבוצות הצעירות, לנתניה, לא יודע בדיוק למי, שעריים,
מרנר... לא, הפועל תל אביב קנה בוקס ב-200 אלף שקל
לכאורה. מה, רגע, אסור לקנות בוקס? הוא קונה בוקס, הוא מראה חדשים.
לא, מותר, אבל גם אומרים על זה שזה כאילו, קניתי בוקס, זה יכול להתפרש כאילו, תחזירו לי.
רגע, עדיף, אני רוצה להבין, מה עדיף כמו עם השופטים שמקבלים כרטיסים למשחקים, בין ארציים וכאלה, אבל אדם הולך וקונה, לא מבקש כלום. באמת פילנטרופ, אנחנו מכירים את האיש, הוא פילנטרופ. שוב, זה לא גורע, אני אומר עוד פעם, זה לא גורע מאורן, לא גורע מילימטר מאורן, לאורן יש את ההצלחות שלו, אתה הבין בהתאחדות, אבל אני אומר שוב, מפסידים כאן אדם, מפסידים כאן אדם, שבאמת עושה הכל מהלב, לא מבקש כלום.
עוד מילה אחת אני רוצה להגיד, זה לא רק מרמורק, זה עמותות של ניצולי שואה, וזה עמותות של נגד אלימות בנשים, וזה, הבן אדם תורם, אני יודע את זה. תורם, לא רק לכדורגל.
יוני, אני יודע שאתה יודע, אני יודע על מה אתה מדבר, אבל אני אומר לך עוד פעם, שינו זוארת, אני חוזר ואומר, הוא אחד האנשים הכי טובים במדינת ישראל.
כן, לגמרי. תקשיב, שוער יהיה לביתר ירושלים?
שוער יהיה לביתר ירושלים, אתה רואה גם בסופו של דבר, אם לא הוא, אז יהיה את הליטאים, אם לא ליטא... נחת פה כבר שוער, דיברנו על זה. לביתר ירושלים יהיה שוער, יש החלטה, הם רוצים להביא גם עוד איזשהו שחקן, בעמדה קדמית יותר, אנחנו רואים את גררו שלא לא משתלב, אם אפשר יהיה להחזיר את הסחורה למכבי תל אביב, שלא בכדי התפטרה ממנה, זה גם יקרה, וביתר ירושלים מחפשת עוד שחקן בשוער, אני חושב שזה החיזוק של ביתר ירושלים.
כן, יפה, הפועל תל אביב תביא משהו, תעשה משהו או שעוד
כלום? הפועל תל אביב תביא לדעתי את אריאל הרוש בסופו של דבר, גם אריאל הרוש רוצה לבוא להפועל תל אביב, גם אליאני ורדה.
ומי ישלם לו שהוא עושה במה שנקרא תרומה? עוד יאשים אותו שהוא תורם.
קודם כל ישלמו לו, זה לא, הוא לא עכשיו מרוויח מיליונים, זה לא...
מי? הרוש? אני מניח שהוא לפחות ב-20 אלף דולר לחודש.
לא, מה פתאום, הוא לא מרוויח, הוא לא גבול עושה 15 בחודש. דולר, אני מדבר לך, כן?
אני גם מדבר על דולר, מה דיברת?
בנטו, נטו, כאילו כסף קטן, נטו, נט.
זדותי, אבל זה בסדר.
אבל יוני וקוף, בסופו של דבר, אריאל הרוש... לא צריך כדורגל שנתיים.
נו.
הוא כבר לא
בזה. אז בהפועל רוצים שהוא ישלם על זה, כאילו בא עכשיו לחוג.
לא, לא, לא ישלם, אבל הוא לא יכול לקבל את הכספים שהוא קיבל בעבר.
אז שיגיד להם, חבר'ה, לכו תביאו שוער, באמת, מישהו לחוג. עזבו אתכם, יש לכם שוער צעיר שם, תנו לו צ'אנס.
הוא גריטו מכאן. הפועל יהודי עכשיו, לא?
אה?
הפועל באר שבע מנחיתה זה יהודי. שוער יהודי.
כן.
ששחק עם
הנטוע בלגע השפדית. תראה, פעם הייתי מסתלבט על שוערים יהודים, מאז טננבאום וג'וש כהן, אני סותם.
נכון.
מלך תדע. נכון. מאיפה הוא בא?
אם אני לא טועה, הוא מהלגע השפדית, אני חושב, אני לא, משהו כזה מגטבורג, אם אני לא טועה.
רגע, שאתה אומר לי שהוא יהודי, הוא עונה לדרישות של חוק הנכד, או אפילו יותר מזה?
תגיד לי, אתה בתור מי שמגיע מהכדורסל, שאתה אפילו אינדיאנים הופכים ליהודים.
אבל הוא רוצה, אבל תקשיב.
כן, אתה מבין. אתה רוצה את חוק הנכד, מה אתה רוצה?
רגע, 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 רבותיי, החניוקים מהכיפות הולכים לבטל את זה. יהיה קשה כבר להביא מישהו עם נכד.
לא, לא, הוא יהודי אמיתי.
מה זה אמיתי?
מניח תפילין, מדליק...
מה זה, עזוב אותך, עזוב, נולד להורים יהודים?
כן, אבי מעוז מאשר אותו. אבי מעוז מאשר אותו אפילו.
די, נו. אבי מעוז לא מאשר אותי כיהודי.
אבי מעוז הולך על זה תעופה להרים אותו לכתפה, להגיד
בוא נע, אז לפחות, אם אבי מעוז מאשר אותו, לפחות הוא לא גיי.
נכון.
בסדר? יפה. הוא עושה גם את המבדקים האלה. אם לא, הוא יודע להמיר. צנצי, תודה.
תודה, חברים.
שמעון אלבז. ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב. ערב טוב חברים.
מכבי חיפה, מצבה, חזרו כולם להתאמן, שוער כבר מצאו, בא להתאמן בשביל ינואר, משפטי לא כועס.
אתה כבר אצלי ינואר.
לא, אבל זה...
ינואר זה עוד חודש.
לא, לא רק שזה עוד חודש.
אבל ינואר כאילו אנחנו ביולי.
לא, לא רק שזה עוד חודש, וזה קרוב, ג'וש כהן כנראה לא יחזור בחודשיים, שלושה הקרובים.
אני מסכים איתך, ומכבי חיפה כבר בוחנת אופציות לשוערים, ויש כל מיני התלבטויות, כי צריך גם להבין, כי אין למכבי חיפה מקום לזר כרגע, אז במקרה ולא יהיה שוער ישראלי, ויראו שהפציעה של...
רגע, אל תרוץ. אם זה שוער ישראלי, מי המועמדים?
מועמד מוביל זה נחשב מרציאנו כרגע.
הבנתי. אוקיי, הלאה תמשיך.
אבל במידה ולא יהיה שוער ישראלי, אז מכבי חיפה גם תבחן באמת מה קורה עם דניאל סונגרן, איך הוא מחלים מהפציעה, האם הפציעה הזאת באמת זה משהו שיקח לו להתאקלם ובאמת לחזור מהפציעה הזאת עוד חודש, עוד חודשיים אחרי ינואר, ישקלו אז באמת אולי להקפיא אותו ואז להביא שוער זר, יש כל מיני אופציות שנשאלו.
לא, אם הוא חוזר, אני הבנתי שאם הוא חוזר במרץ לפלייאוף, לסיבוב של הפלייאוף העליון, לא יקפיאו אותו, כי בוא, סונגרן הוכיח את עצמו כקלף חזק.
אין ספק שהוא הוכיח את עצמו, אבל אתה יודע עדיין, שוער זה עמדה חשובה יותר ממגן, בלי שום קשר, ומכבי חיפה לא תהיה לה ברירה, והיא תיאלץ להביא רק שוער זר, אז אין מה לעשות, אז תצטרך לוותר על אחד הזרים שלה ולהקפיא אותם.
איך מכבי חיפה חוזרת מיוון ואיך היא רואה את העונה החדשה?
אני יכול להגיד לך, יוני, בסימן שאלה גדול מאוד, הם יצאו לפגרה שהם עייפים, תשושים, עם הלשון בחוץ כמו שאומרים, אבל ביכולת נהדרת, הם הוכיחו משחק אחרי משחק בליגה שהם באמת מעל הליגה שלנו, ואתה יודע, לפעמים הפגרה, אף אחד לא יודע איך חוזרים מפגרה, גם אם זה פגרה צוף עונה, זה פגרה באמת עכשיו שהייתה ארוכה מאוד, מעל לחודש ימים, שלא היה באמת, היה חופש של שבועיים, ואחרי זה שבועיים אימונים, מכבי חיפה מאוד מאוד, אתה יודע, נמצאת באיזושהי תעלומה כזאת.
מה, דואגים שם, דואגים? היריבות,
לא דואגים, אבל אתה יודע, יש איזשהו באמת נקודה שגורמת אולי למחשבות, איך יחזרו היריבות, איך הקבוצה תחזור, אם היא תחזור, אתה יודע, באמת בכושר שהיא הייתה, זה באמת משהו שמאוד מאוד מסתרן, וכמובן, אם אנחנו מסתכלים על הפצועים, אז עדיין אין איזה בשורות טובות במיוחד, גם לא מדילן בטובינציקה, גם לא מדולב חזיזה.
מה קורה באמת עם דולב חזיזה? דילן זה עניין של 3-4 שבועות כמתיחה, לא, אין שם
כן, אבל אני מסכים איתך, אבל אתה רואה הם יצאו לפגרה בתחושה שחוזרים מהפגרה וכל הפצועים חוזרים ובשורה התחתונה זה לא קורה ונטע לוי גם עדיין עם פציעה ונכון שבסך הכל מחר יש משחק כמו בני סכנין שהוא משחק בלי משמעות לפרוטוקול בלבד, אבל עדיין מכבי חיפה רוצה להגיע גם למשחק ביום שני בגביע נגד נוף הגליל וגם אחרי זה לליגה, רוצה להגיע עם סגל כמה שיותר מלא, כמה שיותר באמת, עם כמה שיותר שחקנים כשירים, כדי באמת לבוא ולהגדיל את הפער הזה בפסגה.
כן. בוא תעבור איתי.
רונלדו חופשי.
בוא תעבור איתי, כי נכון, וגם זול. תעבור איתי לסכנין, תגיד לי מה מתרחש שם.
קודם כל, כן, מחר משחק בכורה של קובי רפואק המאמן.
הוא נתן להם רשימת קניות, אני הבנתי. זאת אומרת, יהיה חיזוק
בינו. הוא רוצה 2-3 שחקנים.
4-5 ונגמור.
כן, אבל רק לפני, מי שלא זוכר, רק לפני שבועיים, בשבוע וחצי, הוא אמר במסיבת
עיתונאים, נכון, אמר אצלנו בתוכנית,
סכנין, אחרי הסגל של שלושת הגדולות, הוא הכי טוב בליגה,
נכון, אמר את זה גם פה אצלנו בתוכנית,
אז אם הסגל כל כך טוב, אז למה צריך עוד לחזק?
תקשיב, האויב של הטוב הוא הטוב יותר.
זה נכון. אבל עדיין יש להם משחק, אפשר להגיד, ניסוי כלים מול מכבי חיפה, מלמד לא קשיר למשחק הזה, ומקווים שלמשחק גביע הוא יהיה קשיר. מעבר לזה, הקבוצה באמת, יש תחושות טובות עם קובי רפואה, עד עכשיו לפחות מהשחקנים, גם מהאימונים, גם מאיך שהכל מתנהל, מקווים, אתה יודע, להשיג תוצאות טובות.
בכיף, על הכיפק, תודה, אלבז.
ביי, תודה.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת. חזרנו. 1-1 במשחק בין נס ציון על הפועל חיפה. הפועל חיפה עלתה ליתרון דקה עשירית משער של אליאל פרץ. סטפן אקה משווה בביתה מקרוב ל-1-1. אנחנו כבר בדקה ה-30. עוד ידיעה שמגיע עכשיו, הנזי פליק נשאר בתפקיד מאמן נבחרת גרמניה, יוביל אותו גם ליורו הביתי ב-2024, כי הם היום פגישה של שעתיים, עם הנהלת ההתאחדות הגרמנית, ודאג שהג'וב יישאר. מה אתה אומר, יוני? אליו, יוני, שומע אותי? מה אתה אומר? יוני, למה לא שומע אותו?
עכשיו אני, דיברת אליי? לא שמעתי אותך.
כן, כן, דיברתי אליך, כן.
כן, מה?
דיברתי אליך. אני אומר, מה אתה אומר? פליק נשאר כמאמן נבחרת גרמניה, על אף השערוריה.
שמע, אני לא יודע אם זה שערוריה. האמת היא שלגרמנים... הייתה נבחרת חלשה.
רגע, שנייה, סקצן אסיונה.
עם שחקנים זקנים קצת.
יוני, יוני, שנייה, שנייה. קוטליה, מעלה את נס ציונה ליתרון 2-1. מהפך. כן.
כן. אני לא יודע אם במקרה של גרמניה זה האשמה של המאמן, אבל תמיד, אצלי לפחות, בתפיסה שלי, תוצאות, זה מאמן קודם כל. לא יודע מה עובר על הגרמנים. אולי הם מאמינים בו. לא יודע. לא יודע מה להגיד לך.
אולי מאמינים בו. מה יגיד יואב קץ על הפיגור 1-2, דקה 33 לנס ציונה, אחרי שהוא באמת השקיע, אתה יודע, ארגזים בעונה הזו?
זה לא יאומן, זה לא יאומן, ואתה יודע, להביא את רוני, ועכשיו דיברו בפגרה שנעשו שינויים, ונעשו, ויש קבוצה חדשה, לא יודע.
טוב, בואו ניסה קצת לקטר, מוטי וניר. ספורט אחת, כאן 11. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא סכם לי באמת את שמינית הגמר, חוץ מההפתעה של מרוקו על ספרד. הכל היה מה שנקרא כצפוי.
כן, לא זוכר אם זה היה איתכם שהתראיינתי ואמרתי שבדרך כלל מישהו נופל בדרך, ובאמת אחת נפלה. אבל אני חושב שזה בסופו של דבר משאיר את הנבחרות הבאמת יותר טובות שיש כאן, כי צריך לזכור שזה לא מונדיאל רגיל, האירופאיות החזקות שאנחנו רגילים אליהם לא באו לפה בכל הכוח, לא עם מועדים, גם ביכולת שלהם, זה לא אותו דבר, אני מדבר על גרמניה, על בלגיה, על דנמרק, על ווילס, על כל מיני נבחרות שחשבת ש... במקום אחר יכול להיות שהם היו נראות אחרת, וכאן הם מאוד מאוד יחזבו.
תגיד, אתה חושב שהאירופאיות, אלה שדיברת עליהם עכשיו בארצות הברית ומקסיקו וקנדה בשנה הבאה, בעוד 4 שנים, יהיה להם נוכחות? זה ככה זה בדרך כלל.
יש גם יורו, יש גם יורו בעוד שנתיים.
עזוב את היורו, אני מדבר עליו.
תראה, יש נבחרות אירופאיות שאם הן היו יכולות, הן היו גם מחרימות את המונדיאל הזה ולא מגיעות לפה בכלל. זה נראה כאילו חלק מהן הגיעו לכאן, לא החרימו, אבל בסופו של דבר, מבחינת היכולת, כן נחרימו את המונדיאל. אני הייתי בכמה מונדיאלים בחיים שלי, ואני יודע מה זה אוהדים דנים, ואני יודע מה זה אוהדים מווילס, ואני יודע מה זה אוהדים מגרמניה, הם לא הגיעו לפה. הם לא הגיעו לפה, ואפילו ההתעניינות במדינה שלהם הייתה הרבה פחות גדולה מאשר באופן רגיל.
מחאתית?
אני חושב.
עד כמה השפיע החורף, הקטע שמשחקים בחורף, מוטי?
קודם כל פה זה לא, כאילו, פה אין חורף.
לא, אבל, חורף אבל הוא... הם באו מאפס מעלות, ממדינות האם שלהם.
אני חושב שעדיין לא התחיל ממש החורף.
אין אפס מעלות בשום מקום באירופה.
במצב, כולם הגיעו לפה במצב רגיל. תראה, זה, כמובן שזה שונה בגלל שזה אמצע עונה, והקבוצות בליגה משחקות במדינות שלהם, אבל... מבחינת מזג אוויר אין פה השפעה, כי לא...
הסקציה כבר או... ביתרון 3-1, שער של ארי מורה, כן. אנחנו בדקה 35, כן מוטי?
במונדיאל?
לא, לא, זה לא המונדיאל, זה המונדיאליטו של לטוטו.
העדכונים, העדכונים כאילו זה משחק של המונדיאל, במונדיאל כן. הוא לא התקן ככה.
אוקיי, יש לנו פה הפתעה, במונדיאל לא יהיה הפתעה.
זהו, אז אני אומר שיש פה הרבה דברים שהם מאוד מאוד שונים ממונדיאל רגיל, אבל בסופו של דבר אנחנו מקבלים ריבי גמר נהדרים, יש פה צרפת אנגליה, יש פה מרוקו ספרד, יש פה הולכים להיות פה משחקים גדולים, כי אלה שהמשיכו...
מרוקו פורטוגל, לא מרוקו ספרד.
באמת, אתה רואה שזה... סליחה?
מרוקו-פורטוגל, לא מרוקו-פורטוגל. כן.
מרוקו-פורטוגל, כן. כן. זה משחקים בעיניי מאוד מאוד מסקרנים, יהיו גם משחקים טובים, כי אלה שכאן, זה אלה שבאמת נתנו פה את כל מה שהיה להם. ארגנטינה פה עם קהל מדהים, מרוקו פה עם קהל מדהים. והנבחרות האלה, בינתיים מייצרות את ההנאה הגדולה.
ברזיל עם קהל.
עם קהל, אורה, ברזיל, ברזיל נהנית מזה שהרבה
מקומיים... המקומיים גם דואדים אותם.
הם אוהבים את ברזיל, אז הם גם באים לבושים בחולצה של ברזיל, אבל אוהדים ברזילאים אמיתיים, אין פה בכמויות מאוד מאוד גדולות, אבל יש פה.
אתה אומר שההישג של מרוקו זה פועל יוצא לנוכחות של הקהל שלהם ביציעים?
שילוב של... תשמע, תראה, בהתחלה קטר המערכת כאילו הייתה ביתית, אבל לא באמת יש לה קהל ולא באמת יש לה נבחרת. אחר כך זה היה טוניסיה, כי טוניסיה יש פה קהילה גדולה מאוד של טוניסאים
שגרים פה, וטוניסיה עפה.
והמרוקאים, לא רק שיש פה קהילה גדולה שגרה פה, גם הרבה הגיעו ממרוקו תוך כדי המונדיאל, ועכשיו לקראת רבע הגמר, ממה שהבנתי, חוץ מה-35,000 שכבר נמצאים פה, יש עוד 10,000 בדרך, אז באמת שמרוקו היא היום הנבחרת הביתית פה, ואני חושב שההצלחה שלה זה לא רק הקהל, כי גם נבחרת, מה, זה נבחרת שהיא לא ספגה במונדיאל הזה שער, היא לא ספגה שער, היא קיבלה שער אחד נגד קנדה, וגם הוא היה שער עצמי, זה לא שקנדה הפקיעו, היא שמרה על רשת נקייה נגד קרואטיה, בלגיה, ספרד 120 דקות, כולל פנדלים, שהיא גם בפנדלים לא קיבלה גול,
תגיד,
עכשיו היא הולכת לרגוש את פורטוגל.
תגיד, אתה... אני זוכר אותך בשיחות קודמות לא מייחס משמעות רצינית לפורטוגל להגיע עד הסוף. והשתנתה עמדתך בעקבות המשחק אתמול?
אני אמרתי, זה לא נכון מה שאתה אומר, כי אני אמרתי לפני המונדיאל הזה, ואני בין, אני חושב שאני בין הבודדים שאמר את זה, שנבחרת פורטוגל בלי רונלדו יכולה להגיע לגמר. בלי רונלדו. ואתמול הרבה אנשים קיבלו את התשובה. קיבלו את התשובה שהנבחרת הזאת...
מה, הוא מזיק, הוא מזיק לפורטוגל?
הוא מעיק, הוא לא מזיק.
זה לא עניין של מזיק. מה זה מזיק? אתה, זה לא שעכשיו רונלדו, אני מבטל את רונלדו ואומר שהוא לא שחקן. רונלדו
לא,
אחד הכוכבים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורגל.
בלי רונלדו הם יכולים
לכאן,
להגיע
לחוק. רונלדו משפיע על המשחק של פורטוגל, לא לטובה. השחקנים שמשחקים שהוא חוץ מברונו פרננדס שעושה מה שהוא רוצה, לא עושים מה שהם רוצים כשהוא על הדשא, כי כשהוא לא מוסר להם חלק מהצעירים האלה נבלים, רונלדו מפעם לפעם מעט את המשחק שלהם, והוא לא נמצא בכושר, זה לא רונלדו שלפני 10 שנים או לפני 8 שנים, וראו אתמול, אני לא ממציא פה משהו, אתמול ישבו באנשים כן. בכל העולם, וראו נבחרת פורטוגלית, שאם היא הייתה לובשת את הבגדים של נבחרת ברזיל, היו חושבים שזה נבחרת ברזיל, הם שיחקו כדורגל מדהים.
כן, מהיר, אבל אני חושב שזה היה קורה גם אם רונלדו פותח.
אז למה זה לא קרה עד עכשיו עם רונלדו שהוא פתח? למה הם גמגמו? למה הם ניצחו בקושי? למה הם הפסידו ב-2-1 לדרום קוריאה?
אז שימשיכו ככה, אתה אומר, עד הסוף.
אבל למה המאמן הוציא אותו מהרכב? המאמן הוציא אותו מהרכב כי לא בא לו עליו.
ברור.
כי הוא הבין שפורטוגל משחקת יותר טוב שהוא כרגע בחוץ.
מוטי, נשתמע אחרי משחקי רבע הגמר, המון המון תודה. תבלה. אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות, ונשוב. חזרנו, סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה
נראה? בסדר, נו, איך אתה מסכם את המונדיאל עד כה? נגמרו, נשארנו 8 נבחרות.
נחמד מאוד הענף הזה, הוא כן, אני יכול להבין למה אנשים מחבבים אותו.
הבנתי.
גם אני, יוני יודע שאני גם התעסקתי פעם בכדורגל לפני.
הוא יודע, עכשיו התפחת לגמרי.
אבל מאז מה שנקרא התמכרת לכדורסל ונגמר.
כן, לא, בעיקר עזבתי את הדברים האחרים.
לא, גם אז הוא היה מחור, פשוט הוא שיחק אותה.
כן.
עזבתי את הדברים האחרים פשוט, אבל יוני יודע על כמה כותרות התפקחנו כדורגל.
טוב, רק 3 משחקים, אור להיום, קליבלנד מול הלייקרס, יופי של משחק, 116-102, באמת סוג של הצגה של הקאבליירס.
שתי קבוצות יוצאות מעודדות, הלייקרס, אתם יודעים שאנטוני דייוויס קלה 56 נקודות בשני המשחקים האחרונים, שהיו לו 55 נגד וושינגטון, ואחת הלילה, ואז אחרי 8 דקות, עלה לו החום והוא הרגיש לא טוב, אז הוא סיים את המשחק. ובלעדיו באמת שהלייקרס החזיקו מעמד יפה, 3 רבעים מול קבוצה מצוינת. רבע אחרון, דונובן מיטשל השתלט על המשחק והוביל את הבריחה והקאבס ניצחו. לברון בחזרתו לעיר נאורה ומדינת נאורה עשה 21 ו-17 אבל מיטשל עם 43 באמת מראה עד כמה קליבלנד השנה קבוצה שגם אם היא לא המועמדת הראשית לאליפות היא דרג אחד מתחת כרגע.
כן, מה עוד היה לנו? היה לנו את דיטרויט שמגיעה למיימי, אתה יודע, ופשוט בוגדנוביץ' והלהקה מפרקים אותה 116-96.
כן, משהו במיימי לא כל כך טוב, הם נפלו למאזן שלילי, ואנחנו כבר כמעט בשלישונה, וזה לא נראה מדהים שם. ג'ימי בטלר חזר האחרונה, אז הם היו צריכים לבחור מתי לתת לו לשחק בבק טו בק, אז הם נתנו לו לשחק במשחק שהם הפסידו לממפיס בלי שלושת השחקנים הכי טובים שלהם, ואז הוא לא שיחק נגד דטרויט, והם הפסידו ב-20 הפרש. אז מיימי חסר שם משהו, הם עדיין לא, העומק שלהם לא מספיק טוב, הגודל שלהם לא מספיק טוב, ובממדים של, הם חלשים בממדים באופן כללי. דטרויט לא אמורים לנצח במשחקים כאלה, או השנה בכלל, ובוגדנוביץ' פשוט טוב מדי, אז נראה לי שבקרוב פשוט יעבירו אותו בטרייד, הוא מפריע.
דאלאס מנצחת בדנבר, יופי שמשחק גם כן, 116-115. והפעם לשם שינוי, דונצ'יץ' לא הקלה הבולט.
לגמרי לשם שינוי, זו פעם ראשונה עונה שדאלאס מנצחת כשדונצ'יץ' לא הקלה הבולט, ופעם ראשונה שדאלאס מנצחת כשדונצ'יץ' לא קולה 30. היו לו 22 עם 10 ריבאונדים, 12 אסיסטים, וכל העונה הזאת השאלה הגדולה זה אם לדונצ'יץ' יש מספיק עזרה, אז במשחק הזה הייתה לו מספיק עזרה, מי שמספק המון עזרה במשחקים האחרונים, טימי אדווי ג'וניור, העלו אותו מהספסל החמישייה, והוא 5 משחקים ברציפות של 5 שלושות ומעלה. גם הלילה קלה 29 נקודות, או ממלכתי שתי זריקות עונשין בסיום, אבל עדיין הם ניצחו. וככל שתהיה יותר עזרה ללוקה, הם יהיו טובים יותר. זה מה שהם מחפשים, בגדול. כאילו פה הוא פנומן.
יפה. מה קורה עם דני, עם חוסר היציבות?
עם המניות.
המניות, בוא נקווה שיהיו בעלייה, כי בדרך כלל התקופות הכי טובות שלו, העונה הגיעו כשברדלי ביל לא משחק, וברדלי ביל עכשיו פצוע בהמסטרינג, וזה פציעה שהיא
חוזרת.
פציעה, כן. אצל ברדלי ביל זה או המסטרינג או קורונה, שפקו, כאילו, הוא עושה שבוע שבוע. אז עכשיו הוא שבוע לפחות בחוץ, ווושינגטון ככה עם עוד איזה שני משחקי בית, שני שלושה משחקי בית, ואז הם יוצאים למערב, וזה לא יהיה פשוט שם, המערב חזק נראה לא פחות מהמזרח ואולי אפילו יותר, ולדני יש פה מזדמנות לקלוע זריקות וליזום ולהוביל כדור וכאלה, ורק שיקלע אותן, זאת הבעיה. כן. לא, עכשיו הבעיה היא לא להשיג את הזריקות, אלא לקלוע אותן, אז בבקשה.
זה מה שאנחנו רוצים. על הכיפאק, סורוקה מן, המון תודה.
שמח לב.
הפועל חיפה מצמצמת את הפיגור ל-2-3 באמצעות כדור עונשין מ-11 מטר. עכשיו שוב, נס ציונה ביתרון 3-2. בוא נהיה, משחק שם באמת, יוני זז...
חמישה שערים כבר.
זז לכל הכיוונים, אתה יודע. בוא ניתן קצת תוצאות ביניים. תוצאות ביניים מהליגה הלאומית. עירוני טבריה, אדומי משדוד, תיקו 0, דקה 19, אחי נצרת, הפועל כפר סבא, 1-0, הפועל רמת גן, 0-1 מול הפועל אום אל פחם, הפועל אקו ביתרון 1-0 על מכבי פתח תקווה, שהיא מובילת הטבלה, והפועל ראשון לציון, כפר קסם, תיקו 0, הנה מחצית, במושבה, נס ציונה והפועל חיפה, אנחנו עם עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רון, יש לי פתרון בשבילך, חבל על הזמן.
נו?
הרי לקחנו מהכדורגל את אבי פרץ בתור יושב ראש של הטניס, עשה אחלה עבודה, נכון. הבנתי שהוא הולך למקומות אחרים, אולי עוד מעט יש בחירות, כן. תביאו לנו את שינו.
אתם מחפשים תורם, אה?
לא, אמרתם, איש מקסים, אני רכתי אותו פעם ברולנד גרוס, הוא באמת אדם מדהים.
איש מקסים.
לא רוצים אותו בכדורגל, תביאו לו טניס.
לא, זה לא שלא רוצים אותו, יש תחרות, זה לא, אתה יודע, דיקטטורה.
לא רוצים, אני אומר, תרומות, מה תרומות, יש לכם בעיה עם תרומות, אתם לא אוהבים כאלה תורמים.
כן, זה נכון.
תביאו את הטניס, בטניס נקבל הכל, 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 הכל.
אנחנו בעייתים.
כן, אבל אל תשווה את החשיפה של הטניס לחשיפה של הכדורגל. וזה כנראה מה שהם מחפשים.
בטניס אתה מסתובב כל מיני עם שועי אולם, כל טורניר.
כן, עם רולקסים ופרוות.
גם של ATP 250 באים כל מיני אוליגרכים.
כן,
דבר איתי עמית על נובק ג'וקוביץ' חוזר לאוסטרליה בחודש הבא, אני מניח שיעשה גם טורנירי הכנה שם.
תראה, מה זה חוזר? הוא בכלל עכשיו בשיא, כיוון שכמו שאנחנו יודעים, אתה יודע, נדל זה לא נדל, פדרר לא בתמונה, ועם כל הכבוד לאלקרזים למיניהם וזה, נובק גמר את השנה בצורה בלתי רגילה, חוזר לאוסטרליה כמו ווינר, כמו מה שנקרא, כמו גיבור, וזהו, ועכשיו הוא מתחיל המרדף האמיתי אחרי הגרנד סלאמים של להדביק את נדל, מה שנקרא.
נדל לא יהיה באוסטרליה, נכון?
רגע, הוא אומר שלא, וזה אי אפשר לדעת, כיוון שהוא שיחק עכשיו דרך אגב הופעות ראווה בדרום אמריקה. הוא היה חייב להם הפעם שעברה, אז הוא נסע עם רוד לכמה טורנירי ראווה שם, כך שהוא פעיל, אבל הוא לא, שנדל, מה שנקרא, להתחרות ברמות הגבוהות, הוא צריך להיות בכושר גופני טוב.
רגע, אז מה, זה הסוף של נדל? אני לא הבנתי.
לא, 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 לא. נדל יודע שהסיכוי הכי גדול שלו זה ברולאן גארוס. בוא, אנחנו מספידים אותו, אבל ב-2022 הוא פתח את השנה עם שני גרנד סלאמים.
נכון.
הוא זכה גם באוסטרליה וגם זה. משם
אבל ג'וקוביץ' לא היה באוסטרליה.
נכון, אבל אז הוא זכה גם ברולאן גארוס בצורה מרשימה, והגיע עד חצי גמר בווימבלדון, עם הפציעה ועם הכל. אבל משם זה היה פשוט, אתה יודע, מה שנקרא, הדרדרות מוחלטת, וזה לא נראה טוב בסוף שנה.
רגע, אז מי מבטיח שזה משתפר?
לא, זה לא ישתפר אם הוא לא ייקח את עצמו בידיים, מה שנקרא, ואימונים, אתה יודע, מה שנקרא, אני לא רואה את זה קורה עכשיו, יש לו גם ילד, אני לא חושב, אני חושב שהוא יוותר, אבל בלי שום קשר, תראה, כרגע ג'וקוביץ' הוא הטוב ביותר בעולם, והטוב משלוש. הטוב מחמש זה כבר החבר'ה הצעירים, ולכן זה סיפור אחר, אבל יהיה מעניין, אבל תשמע,
אבל הגרנד סלאם זה הטוב מחמש, לא משלוש.
נכון. נכון, ולכן תראה, הוא עדיין הפייבורית הכי גדול שם באוסטרליה, ויש לנו עוד מספיק זמן עד אליפות אוסטרליה, אבל תבין שברגע שאין לו את הצל של פדרר ושל נדל, מה שנקרא, שנמצאים שם, והוא
הפייבורית.
הוא לא רק פייבורית, שהוא המסיבה, אתה יודע. עכשיו, האוסטרלים כופפו את החוקים בגלל שהם צריכים אותו, ובאיזה ניצחון זה בשבילו. וברגע שפדרר מסתובב בעולם בשביל שימשיכו לזכור אותו, ונדל מדבר על זה שהמספר הזכיות זה לא הדבר הכי חשוב, אז הסרביה קילר התנפל על זה בכל הכוח.
אז אתה רואה אותו באמת לוקח, בוא נאמר, שניים משלושה במשטחים המהירים?
אחד לפחות, ויש גם את ווימבלדון, אתה יודע, יש את ווימבלדון ויש שני הארקורטים.
כן.
אז אני לא רואה את זה קורה ברולאן גארוס. כל השאלה זה אם נדל עדיין, תראה, גם היום אני חייב להגיד לך, במצבו, עם רגל קשורה, עדיין הוא הפייבוריט ברולאן גארוס. אז לכן, אבל יש לנו חצי שנה עד לשם, יהיה מאוד מעניין. תראה, אם ג'וקוביץ' מצליח לסגור באחד את הפער, מה שנקרא, אתה יודע, לסגור ולהשתוות בשנה הזאת, אז הוא בהחלט הפייבוריט, כי ב-2024 הוא היחיד שנשאר עומד על הרגליים. אז לכן כן. הוא צריך לסגור את הפער השנה
לא
באחד.
אתה לא רואה מישהו מזנב מאחור שיהיה שם גדול כמו ג'וקוביץ', נדל, פדרר?
ללא ספק, רק ייקח להם 12 שנה.
עוד לא. צריך להגיע לדו ספרתי באמת בגרנד סלאמים.
היה לנו המון חבר'ה, וילנדר ולנדל וקונורס, והמון חבר'ה של שבע. זה השבע, שש, בקר הגדול עם שבע, שש, מקנרו עם שבע. אתה מבין? עם שבעה תארים. ולכן מעטים מאוד עברו לדו ספרתי, שזה בורג עם 11, נכון שהוא גמר מוקדם.
סמפרס 14.
אתה מבין? אבל זה לא מספרים שמגיעים, זה לא מספרים אנושיים, מה שהשנישייה הזאת עשתה בשנים האחרונות. ולקח להם לעשור וחצי בשביל להגיע לזה.
הצעירים גם לא נראה לי יחזיקו את הסטמינה של הדברים האלה, עם פציעות ועד גילאים כאלה. תראה את אלקרז כבר בגילו, מה שנקרא פאות, סובל מפציעות.
אז זה בדיוק, זה הסיפור, ונובק בקטע הזה היה לו, אתה יודע, היה לו עונה אחת של פציעות, נדל סורב את זה כל הקריירה, אבל בוא נוריד את הרולאן גארוס, ואז הוא חד ספרתי נמוך.
כן.
אז לכן צריך להעריך את מה שהם עשו החברה האלה, בעיקר פדרר, שעד, מדברים על הפציעה שלו והכל, אבל זה התחיל בערך שהוא בגיל 35, עד אז הוא היה נקי מפציעות, וגם נובק, ולכן אני מסכים איתך שזה באמת המפתח, אבל יהיה מעניין מאוד, כי הרמה מאוד מאוד גבוהה, סינר, אלקרז, ורון, ולא, אתה יודע, אנחנו כבר לא מדברים על מדוודב, או את מי אני הכי אוהב, רון?
יש לך מהנות, הבולגרי יש לך?
לא, 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 יש תמיד פייבורית אצלי.
והרוסי, הרוסי.
זוורב, זוורב. אז גם הוא חוזר.
מישה.
כן, כך שיהיה מעניין, יהיה מעניין, כן, יהיה מעניין.
מה קורה אצל הווייברס?
וואו, תראה, הם בינתיים מתעסקים באיך למכור אחוזים מהסבב, ואיך להביא ספונסרים לסבב וכל הדברים האלה, אבל הסיפור של הסבב זה איפה פנק שווי, וזה כבר סיפור של שנה וחצי, אתה מבין? אז זה רק מראה את המצב, המצב לא טוב, הטורניר סוף שנה שלהם היה קטסטרופה, למזלם הם יצאו את ה-United Cup הזה, שזה נשים גברים ביחד, כזה מיקס כזה כן. של שחקנית, שחקן בזוגות בתחילת השנה, ואז אליפות אוסטרליה, ואז שני טורנירים ביחד משותפים אינדיאן וולס ומיאמי, כך שיש להם עוד כמה חודשים להסתתר מאחורי הרמה.
על הכיף הקמית, המון המון תודה.
יאללה חבר'ה, בהצלחה.
ביי. זהו זה, אנחנו מסיימים מחצית בפתח תקווה, במושבה, סקציה נס ציון, הפועל חיפה 3-2 במשחקי הדירוג בגביע הטוטו, 8:15 מכבי נתניה הפועל חדרה, ביתר ירושלים עירוני קריית 8 בדקה 11 כבר תיקו 0, ומכבי תל אביב מול הפועל ירושלים גם כן בשעה 8:30 המבורג מול
הפועל תל אביב
בכדורסל.
יש אקשן היום.
מה יש?
אקשן.
ברור שיש אקשן, זה הזדמנות טובה, אתה יודע, להתעלם ממהדורות החדשות. סו לאט, אוקיי, ואל תצאו מהבית, נורא מסוכן, והכי חשוב, אל תחצו מעברי חצייה.